מי שאכל בשר אפילו של חיה בעוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה 6 שעות, ואפילו אם שהה כשיעור. אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו, והלועס לתינוק גם כן צריך להמתיק. אגב, ואם מצא אחר כך בשר בין השיניים ומסירו, צריך להדיח את פיו קודם שיאכל גבינה. ויש חולקים ואומרים שאין צריכים להמתין 6 שעות, רק מיד עם סדק ובירח וחת המזון מותר על ידי קנוח והדחה. והמנהג הפשוט במדינות אשכנז להמתין אחר אכילת הבשר 1 שעה, ואחר כך אוכלים גבינה. ומיהו צריכים לברך ברכת המזון אחר הבשר. שעה זה וכסעודה אחרת שמותר לאכול לדברי המקלים. אבל בלא ברכת המזון, למה אני המתנה 1 שעה? ואין חלוק ימתין השעה קודם ברכת המזון או לאחר מכן. ואם מצא בשר בשינה ואחר השעה, צריך לנקרו ולהסירו. ויש מלקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן ראוי לעשות. אכל גבינה מותר לאכול אחר הבשר מיד, בלבד שיעיין ידיו שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם. אם היה בלילה שאינו יכול לעיין כתב, צריך לרוחצם, וצריך לקנח פיו ולהדיחו. והקנוח הוא שירעוס פת וקנח בו פיו יפה, וכן בכל דבר שירצה חוץ מקמחת תמרי וירקה, לפשיהם מדבקים בחניכיים והם מקנחים יפה, ואחר כך תדיח פיו במים או ביין. במה דברים אמורים? בשר בהמה וחיה, אבל הבא לאכול בשר עוף אחר גבינה אינו צריך לא כדוח ולא לטילה. הגהב יש מחמרים גם בבשר אחר גבינה, וכן נוהגים במדינות אשכנז שכל שהגבינה קשה אין אוכלים אחריה אפילו בשר עוף כמו בגבינה אחר בשר. ויש מקלים ולמחוץ בידם, רק שיעשו כנוח והדחה מוטלת ידיים. אחר תבשיל של בשר מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה, והנדלה בינתיים אינה אלא רשות. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או בשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה לטול את ידיו. הגהה ושומן של בשר דינו כבשר עצמו. מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבער מעל השולחן כל שיעורי הפת שאכלו עם הגבינה, ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בבשר. וכל שכן שאסור לחתוך גבינה אפילו צורנת בסכין שרגילים לחתוך בבשר, ולא עוד אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בבשר. הגהה וכן להפך למה אסור. מיהו על ידי נעצה בקרקע קשה שרה, וכבר נהגו כל ישראל להיות להם 2 סכינים ולרשום אחד מהם שלא הכר, ונהגו לרשום על סכין של חלב, ואין לשנות מנהגם של ישראל. שני טעמים יש לאיסור אכילת גבינה אחר בשר. מהתורה לא נאסר רק דרך בישול, לא תבשל גדי בחלב עמו, לא עשה תורה על דרך בישול, כלומר בסיר, בכלי ראשון. אבל רבותינו אסרו גם אכילה זה אחר זה, לא חלב אחר בשר ולא בשר אחר חלב, כפי שישמעאל לקמן כל הפרטים שלהם. וכן, אדם שאוכל בשר שאסור לאכול אחריו גבינה או חלב, שני טעמים יש לאסור. טעם אחד יש מפני שהבשר נתפס ונדבק בין השיניים, ואחר כך כשיבוא לאכול גבינה זה יוצא מתוך השיניים, נמצא כמו שאוכל בשר וחלב ביחד. בטעם אחר יש מפני שאדם שאוכל בשר השמנונית של הבשר תמיד עולה לו בגרון, הוא מרגיש את הטעם של הבשר, וכשאחר כך הוא טועם איזה גבינה או חלב נמצא גם כמו שהוא אוכל יחד בשר וחלב. שני הטעמים האלה, כל אחד יש בהם כולה ויש בו חומרה. אם תבר הטעם בשביל שהוא נשאר בו בין השיניים, יש בו חומרה שאם נועס לתינוק הוא פולט, אישה למשל, נועסת בשביל התינוק שלה אין לו שיניים עדיין, ונועסת לו בשר בשיניים שלה, ואחר כך פולטת את זה ושמה את זה בפה שלו. אז לפי הטעם של שומן שיש בגרון, זה אין זה שומן הגרון, היא לא אכלה את זה. זה רק תקף מיד, אחרי שלעשה את זה, פרסה אותה. אם כן לפי זה יוצא משמע שמותר, תקף אחר זה לאכול חלב או גבינה. זו דעתו של רש"י. אבל הרמב״ם אומר לא. כל זמן, זה דעתו של הרמב״ם, שהטעם הוא מפני שנשאר השומן בחיך, בגרון. זה דעתו של הרמב״ם. אבל דעת ראשית, מה אומר? טעם שנשאר בין השיניים. אם תאמר הטעם שנשאר בין השיניים, מה אכפת לי שהוא לועש ופולט? סוף סוף נשאר בין השיניים. אז גם כן צריך לחכות 6 שעות. יש גם כן בזה מה שאין בזה. יש טעם אחר גם כן. אם תאמר שזה משום שנשאר בגרון שלו, הטעם של השמנונית, אפילו לא היה בשר שיש בו שמנונית. אין לו בשר, אחר כך השמנונית קצת בלע אותה, מרק, מרק של בשר, בלע אותו, מרק של שומן של בשר. אז גם כן, נראה מזה, בשיניים לא ישאר שום דבר, אבל ישאר שמנונית בגרון, אז יש בזה מה שאין בזה. אנחנו תופסים שני הטעמים והחמיר, בין טעמו של הרמב״ם בין השיניים ובין טעמו של ראשי של השומן של הגרון, וכך בין זה בין זה אסור. לכן אנחנו אוסרים בכל אופן. אם לא עשת התינוק, אוסרים, בפני הטעם שבין השיניים. ואם גם כן אוכל שומן של בשר או מרק שיש בו שומן של בשר, אז גם כן מחכים 6 שעות. ובלב הכי כבר נהגו כל ישראל חמורות לדברים האלה, גם מעבר לקו הדין. אפילו שמצד הדין דווקא כשהוא אוכל בשר, אבל אוכל תפשי של בשר, כתוב בגמרא, משמע בפירוש בגמרא שמותר לאכול אחרי זה גבינה. אם אוכל תפשי של בשר, רק צריך להדיח את הפה שלו, כמו שפסק מרן. עכשיו קראנו בסעיף ג' של מרן, אם אכל תפשי של בשר, מותר לאכול אחריו תפשי של גבינה. והנטלה ביניהם אין עליה רשות. אבל אם אכל, רוצה לאכול גבינה עצמה, אכל תפשי של בשר, אז הוא אומר, צריך לטול את ידיו. משמע מספיק לטלת ידיים. וגם כן, אחר כך משמע שגם כן מקנה החטפים, בפס וכזה. אז כל זה מצד הדין. הלכה לא ככה, מנהגו לא ככה. מרן בעצמו בבית יוסף, באור החיים סימן ק"ג כתב, שהמנהג להחמיר ולא אוכלים שום דבר אחרי תפשי של בשר, שום דבר שמאכלי חלב אחרי תפשי של בשר. והוא הדין גם להפך. לכן כל מה שאנחנו אוסרים, זה מה שאומר פה בהלכה הזאת, לדבר רק על עקר הדין, לדבר על עקר ההלכה. מרן עתיק לנו מה שיש לנו במסכת חולין, שבין תפשי לתפשי מותר. אבל מרן גילה דעתו אחר כך בבית יוסף באור החיים שגם בין תפשיל לתפשיל גם כן אסור. לכן מחר תפשיל של בשר, בפרט אי אפשר לבשר בלי שמנונית, והשומן גם כן נמוח בתוך המרק, לכן לפי זה אסור. כמו שאומר הרמ"א כותב, והשומן של בשר דינו כבשר עצמו, וקשה למצוא בשר שכל כך יבש אין בו שום טיפה של שמנונית. לכן מטעם זה נוהגים להחמיר ולא משנים כלל מהעניין הזה. לכן כל תפשיל, אפילו תפשיל של בשר, ולא אכל בשר, רק התפשיל שלו מחכה 6 שעות ואחר כך אוכל גבינה או חלב. מטעם המנהג, כמו שהזכרנו. לעומת זאת, אם אכל גבינה, מותר לאכול בשר. כי הגבינה לא מושכת טעם בחיך, וגם מתפוררת בין השיניים, לא נשארת הרבה בין השיניים, כמו בבשר שנשאר בין השיניים, כי שוכש בין הגבינה ובין בשר. לפי כך הגבינה, מצד הדין, מותר תקף ומיד, אחרי שיקנה חטיב, יאכל חתיכת לחם, וישתה גם כן את דבר, ישתה תה או מים או מיץ, אז זה מעביר תקף ומיד מה שיש לו בפה שלו, מותר אחרי זה לאכול בשר. אפילו באותה תעודה, לא צריך לעשות בחד המזון ולא שום דבר. זה לשון הגמרא, אכל בשר לא יאכל אחריו גבינה. אכל גבינה, מותר לאכול אחרי הבשר. זה הגמרא אומרת במפורש, אחרי גבינה, מותר לאכול בשר. כן, והגמרא לא חלקה אם זו גבינה קשה או גבינה רכה, בכל אופן שהוא. אדם שאוכל גבינה, מצד הדין תקף אחריה מותר לאכול בשר. אבל יש גם כן בעיות במנהגים, מצד מנהגים. מצד ההלכה אמרנו שזה הלכה פסוקה. אכל גבינה, מותר לאכול אחרי הבשר. אחרי שיקנח את פיו, וישטוף את פיו גם כן במיץ או מים, אבל בכל זאת במנהגים יש שינוי המנהגים. הרב בידי הומני מעין שמנהג ירושלים שעושים על פי ההלכה, לא עושים שום חומרה בזה. אוכלים גבינה, אפילו גבינה קשה שעברו עליה 6 חודשים ויותר, אף על פי כן שוצים את הפה ואוכלים חצת לחם ואחרי זה מותר לאכול בשר. כך מעיד בגודו שכך מנהג ירושלים, מביא אותו בספר בן ישעיהו. אבל בשאר מקומות, יש מקומות בחוץ לארץ בפרט, נהגו שמחכים 6 שעות לגבינה שהיא קשה ועברו עליה 6 חודשים, אז נשארת גם כן, גם יש בשם יונית וגם נשארת בין השיניים, דיבוקה בין השיניים, לכן מחכים בין זה לזה כמו שמחכים לבשר. כמו שאחרי בשר זה יכול לחלב 6 שעות, הם מחכים 6 שעות. ואם אין 6 חודשים לגבינה הזאת, אלא פחות, על כל חודש מוסיפים שעה. אם היא למשל בת חודש, מחכים שעה בין גבינה לבשר. אם היא חודשיים, שעתיים. לכן על זה הדרך. כך מנהג בגדד למשל, כך מנהג בכמה עיירות, זה כותב בספר בן ישעיהו. אבל בירושלים מנהגנו כך, כפי ההלכה. לנו תקף מיד אחרי גבינה, אפילו גבינה קשה, כמה שתהיה קשה, אפילו 6 חודשים אפילו יותר, תקף אחרי זה שוספים את הפה וגם אוכלים את החצת לחם ואחרי זה אוכלים בשר. בין בשר בהמה, מבשר חיה ועוף, אפילו שבהמה זה מדאורייתא, חיה ועוף זה מדרבנן, לא מחלקים ביניהם ואוכלים תקף מיד. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו בביתו, ודאי יורה לאחרים. מאחר שהמנהג פה להקל, אתה יכול להוריד את האחרים להחמיר. אם עושה בביתו רוצה לעשות חומרות, יחמיר. אבל בתנאי שאם יש לו נקבים בשיניים, ינקה אותם היטב היטב, שלא יישאר בתוך הנקבים חתיכות של גבינה, ואחר כך נמצא כאוכל בשר וחלב. זה כל אחד יודע בעצמו, אם יש לו נקבים בשיניים, חייב לחצות את שיניו יפה יפה, לפני שיאכל את הבשר. אחרי שחוסס את שיניו, אחר כך יאכל, כמו שאמרתי, חתיכת לחם, וישטוף את הפה שלו, ואחר כך ימצא לו לאכול בשר. להרחיב את הדיבור בכל מה שדיברנו עד עכשיו. הגמרא אומרת בחולין קופה, אמר מרעוקבה, הנה חדה בר חמרה לגבי אבא. מרעוקבה היה הבית דין בזמנו של שמואל ירחינה בבבל. מרעוקבה ברחמה, היה חכם גדול וצדיק גדול. והוא אומר על עצמו דרך ענווה, אני כחומץ בן יין לגבי ההתנהגות של אבא שלי. אבא שלו רבי חמה היה נוהג, כשאוכל בשר לא אוכל חלב אחריו, אלא כעבור מעת לעת, 24 שעות לסופות. זאת אומרת, אם אכל היום בצהריים בשר, לא אוכל חלב עד מחר בצהריים, כמו אותה שעה, מעת לעת. כך יהיה נוהג להחמיר, לא שתובר שכך הלכה, אלא שכך יהיה נוהג להחמיר, מחמת חסידותו. אומר, ואילו אני, והי שעודתה לאכילנה, משעודתה לאכילנה. אני באותה סעודה עצמה לא אוכל, אחרי בשר אסור לאכול חלב. אבל אני נוהג מסעודה לסעודה, כן אני אוכל. בזמן חכמי התלמוד, היו נוהגים לסעוד פעמיים ביום. סעודה אחת שחרית בשעה 4 ביום, שעה רביעית מהיום, ושעה אחת בסעודה שנייה בערב. אז בין זה לזה יש כ6 שעות, בערך כ6 שעות. לכן כותב הרמב״ם, הריף והרמב״ם, שניהם כתבו, שזה כמו 6 שעות, והם פרשו את הסוגיה משעודתה לשעודתה אכילנה. זאת אומרת, צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. וסוברים שמר עוקבה בעצמו היה נוהג על פי הדין, לא היה עושה חסידות, אלא היה עושה על פי הדין ממש. דהיינו, מסעודה לסעודה, כלומר 6 שעות בינתיים, אחר כך היה אוכל חלב. זה פירושו של הריב והרמב״ם. לעומתם, דעת בעל הלכות גדולות ודעת רבנותם, לא כך. אלא אומרים שמותר תקף ומיד אחרי בשר, מצד הדין, אחרי בשר מותר לאכול חלב, בתנאי שישטוף את הפה יפה וקניח את פיו, ואם אדם מלוכלכות מהבשר, גם כן ילחוץ אותם, ישטוף אותם יפה, ואחר כך מותר לאכול חלב. אלא שצריך צידוק שולחן. וכך מפרשים גם התוספות שמה, בדף קובע, אומרים שמה שמשעודתה לשעודתה אכילנה, לא צריך לחכות כל כך, אלא די שיברך בך את המזון ומסלק את השולחן, אפילו מיד מותר לאכול חלב. זה לדעת התוספות, שם בחולין קוב ה. ובדוב קוב ד' הביאו שכך לדעת בעל הלכות גדולות, וגם רבנו תם ככה סובר. כן, בהג ורבנו תם וגם התוספות עצמם, סוברים שמותר לאכול חלב אחר בשר, אחרי שטיפת הפה והדחה וכנוח בפת וכיוצא. וכך דעת גם כרבי זרחי הלוי בעל המאור, וגם נכדו, רבי אהרון הלוי, בעל בית דק הבית, גם כן הוא סובר כדבריו, ומעיד שכך מנהג כל חכמי צרפת, היו עושים מעשה להקל בזה. וכך עושה גם כן רבי אלעזר ממת, שהיית מבידו של רבי נותם. וכן, שיטת גאוני אשכנז, שיטת גאוני צרפת, שמותר לאכול חלב וחל בשר תקף ומיד, על ידי קינוח והדחה בפה, וגם שטיפת הידיים, אם יש איזה לכלוך, מהשומן של הבשר. אבל, כפי שאמר כך, הריב והרמב״ם לא פרשו כך. הריב והרמב״ם פרשו מסעודתה לסעודתה, דהיינו סעודה ממש צריך לפרש ביניהם, כמו שאמרתי, סעודה של בוקר, עד סעודה של ערב, זה לכל הפחות בערך 6 שעות, אז כמו 6 שעות צריך לחכות. לדעת הריב והרמב״ם, מסכימים אותם גם הרשב"א, גם הריצבה, גם הר"ן, גם המאירי, הרבה מגדולי ספרד, שמסכימים בשיטת הריב והרמב״ם. נמצא שיש כאן מחלוקת בין גאוני אשכנז וצרפת ובין גאוני ספרד. האשכנזים הולכים בדרך כלל כמו דעת המרי דעתה שלהם, לכן הם מכירים בדבר. ואילו אנחנו שקיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק את דעת הריב והרמב״ם כשיטתו בכל מקום, כל מקום שיש 2 מתוך 3 עמודי הוראה שעומדים בשיטה אחת, כל שכן כאן שילבו אותם הרבה מגאוני ספרד, כמו שאמרתי, הרשב"א, הריצבא, הר"ן, המאירי, לכן בשביל זה פסק מרן, במוחד בשר אסור לאכול חלב עד שעברו 6 שעות. כמובן 6 שעות האלה לא צריך להיות בדיוק בצמצום, זה לא כמו תבילה במקווה, צריך עוד 40 שעה, ואם חצי טיפה אחת זה לא שווה כלום, נער אתה לא תבילה כלל. אבל פה הרמב״ם כותב כמו 6 שעות, בערך 6 שעות, כי גם בזמן חכמי התלמוד לא היו שעונים ביד, כל אחד ואחד היה משער בערך באומדנה, יש בערך 6 שעות, אתה זוכר. אז לכן, אם זה סמוך ל6 שעות, אפילו מחסר כמה דקות, והוא מהר ללכת לישון, יש לו סיבות אחרות, לעבודה וכזה, אז יש מקום להקל אם חסר כמה דקות. אם יש למעלה מ5.5 שעות, אז זה כשמו חסר כמה דקות. אז לא צריך כל כך הרבה להקפיד. בפרט אם זה ילד, ורוצים לתת לו שילך לסטיק או שילך לישון, אז לא צריך הרבה להקפיד על זה שיהיה בדיוק 6 שעות. ו6 שעות אלה לא הלכה לו בשם סיני, אלא מסעודתה לאחרותה חינה. פעם אדם מקדים קצת בסעודה, פעם אדם קצת מאחר. אז זה ריב שלומר שזה בדיוק 6 שעות. במאירי כתוב 5 שעות ויותר. 5 שעות הוא משהו. אז כל שעברו כבר 6 שעות, זה כך הוא 6 שעות. וכך מעידים שגם רבי חיים מבריסק כך היה נוהג, וגם כן בעל יד דוד, רבי יצחק דוד במברגר, מווירצבורג, גם כן הוא היה נוהג ככה הלכה למעשה. כן, יש מגאוני אשכנז שמכירים בזה, אפשר לומר שהם בשיטתם לא היו חייבים כל כך, ובכל זאת רק מפני חסידות היו נוהגים להחמיר, ולכן לא כל כך הקפידו, אמרו נכנס 5 שעות, ומה שהוא תכף היו מכירים. אבל אנחנו לא נקל יותר מדי, אלא 5.5 שעות ומה שהוא, עברו 5.5 שעות, כמו כל סמוך, כל מקום שאומרים חכמים סמוך, צריך 9 שעות. אז לכן אם זה חסר כמה דקות, חסר 15 שעות, 20 דקות, כל שזה 5.5 שעות ומה שהוא, נקרא שמו כמו 6 שעות. תראשון הרמב״ם כמו 6 שעות. אז לכן אפשר להקל. כי על כל פנים אנחנו קיבלנו הוראות מרן, אסור לנו לזה וזה, צריך כל אחד לעמוד על המשמר. יש אנשים נמצאים בצבא, ובצבא לפעמים יש להם בעיות בדבר הזה. מביאים להם בצהריים בשר, ובערב מביאים להם את הארוחה, מקדימים קצת, ואין לפעמים רק 5 שעות. בשעת הדחק לסמוך על דעת הפוסקים האלה שאומרים 5 שעות או משהו, דנו המאירים בסיעתו, בשעת הדחק. אבל אם אפשר לחכות, יכול לחכות, כדי שיחכה, עשו יותר מאחר, כל הפחות, 5.5 שעות או משהו. הפרי חדש מקל אפילו ב4 שעות. הוא אומר, סעודתה לסעודתה, זה לא רק בקיץ, אלא גם בחורף. בחורף הימים קצרים, הם אוכלים בצהריים, ואוכלים עוד פעם בערב, סמוך לצהריים, אוכלים פעם בערב, יש 4 שעות, 5 שעות מקסימום. אז הוא אומר, לא צריך לחכות 6 שעות. הוא אומר, חכמים שאמרו, אמרו בערך, אבל התקיפו אותו, הגאון רבי אברהם הנביא בעל גינת ולדים, וגם בספר פרח שושן, רבי יהושע זן שבבו, גם כן חולק עליו, ושניהם התקיפו אותו. אבל חידה עליו שלום, דרך קסתו כאוהב, והציג את דבריו של הרפא החדש, שהם נכונים, שהם ישרים, אלא שכתב שנכון להחמיר. אף פי שהפרח החדש מקל, אמר שטוב להחמיר. יש עוד פוסקים אחרים שמקלים כמו פרח החדש, כמו מנחת יעקב ועוד. לכן, כיוון שיש לנו כמה סימוכים לדבר הזה, אם זה 5.5 שעות ומעלה, אפשר להגיד. אבל 5 שעות, רק בשעת הדחק, כגון בצבא למשל, שם לא יחכו לו, והדוגסים עושים יומור, קלו מעשיכם, מה יעשה מסכן? אז אפשר, כמו שאמרתי, אם יש 5 שעות או משהו, אפשר להקד. אבל מהמחלוקת הזאת, שהזכרתי כבר, יש איזו תועלת, יש איזה גם כן דבר שנוכל אנחנו גם כן להתבונן בו ולהקל בו בזמן הצורך. אנחנו אמרנו כבר שגם בעל הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות היה דבריו דברי קבלה, וכך כותב גם כן הראה בשם גאון, בשם גאון, סתם גאון זה רב היי גאון. אנחנו לא ראינו באמת דבריו של רב היי גאון, אבל מעידים שכך הוא גם כן היה פוסק להקל. תמיד בדרך כלל, בכל דברי הגאונים, דבריהם דברי קבלה. לכן אין להזניח אותם לגמרי. אחרי שיש לנו גם גאוני אשכנז, כפי שאמרתי, רבנו תם, תלמידו רבי אליעזר מבית, רבי זרחיה הנביא בעל המאור, נחדור ואהרון נביא, ועוד כמה פוסקים שכולם מכירים בדבר הזה. אנחנו מצרפים את הקולה הזאת לגבי ילדים, לגבי קטנים. קטנים לא תמיד יכולים לסבול לחכות 6 שעות. בפרט שהם צריכים לפעמים הולכים לישון או סיבות אחרות, לכן בילדים קטנים מה, יש מקום להקל, שלא להסיך אותם 6 שעות. אחרי שעה, יש לנו דעת הפוסקים שמקדם אחרי שעה. אחרי שעה, אם יש צורך בדבר, יכולים להקל. אין צריך לומר אם זה ילד שאין הוא לא בר הבנה. ילד קטן, בין 2 ו-3, מה זה מבין, מה זה בשר, מה זה חלב, שאתה לא מבין עדיין. אומרים 3 שנים ערדים לא יאכל. ילד שהוא ב3 שנים כבר לא אין לו תפיסה. לכן גם חינוך המצוות, למשל שיברך, או שנניח ללביש אותו תבליט, כיוצא, זה מתחילים אחרי 3 שנים. לפני 3 שנים, 3 שנים ערדים לא יאכל. לא נוהגים בו לעשות בו כל מיני הקפדות של חינוך, כיוצא בזה. וכן, ילד שהוא לא בר הבנה, אמרתי שבדי אפשר להתיר, אחרי שעה אחת לכל הפחות, לתת לו אפילו ארוחה שלו, ארוחה שאחרי שאכל מעט בשר, או מרק של בשר, או שומן של בשר, לתת לו אחר כך דברי חלב. זה דבר ברור. אבל אנחנו מדובר פה בילד שהוא בר דעת, ילד בן 6, בן 7, בן 8, ברוך השם יש לו שכל, הוא מבין, הוא לומד בבית ספר. אפילו הכי, מכיוון שגאוני אשכנז סוברים להתיר, אם יש צורך בדבר, אפשר לתת לו אפילו אחר שעה, גבינה אחר בשר. ולא צריך להחמיר עליו בדברים האלה. רק אם זה לא דבר חיוני כל כך, לתת לו שוקולד, לתת לו דברים שיש בהם חלב, זה לא כל כך דבר חיוני. אבל אם הילד בוכה ולא מבין כל כך ולא רוצה להבין, אז אפשר להתיר. לפי הדין, עד גיל מסוים, נגיד עד גיל 11-12 שנה, כל עוד עדיין הוא קטן, נקרא שמו, עוד לא הגיע למצוות, לא הגיע למופלא סמוך לאיש, שנדריו נדרים, מקדשו הקדש, לכן יש מקום להקל אחרי שעה. שהרי הרמ"א כותב בהלכות שבת, כותב, דין חולה שאין בו סכנה, אפילו לא חכמים, אמירה לגוי ביום שבת. אמירה לגוי שיבוט. אבל חולה שאין בו סכנה, מה זה חולה שאין בו סכנה? היא שהוא מרותק, שהוא שוכב ומרותק לארץ זווי. אז מותר לומר לגוי שיבשל בשבילו, שיעשה לו כוס קפה. אין אש, יכול להזיק את האש, לעשות את הכל, לצורך חולה שאין בו סכנה. אם יש בו סכנה, אין דבר, עומד לשים פיקוח נפש, אפילו יהודי מותר. אנחנו מדברים עכשיו חולה שאין בו סכנה. אבל כיוון שהוא שוכב הארץ לוואי, התירו חכמים לומר לגוי לעשות בשבילו כל מיני מלאכות של שבת. אפילו מלאכות, לומר לו להדליק אש, לעשות כל מה שנחוץ. קר לו, שוכב וקר לו, וצריכים להסיק, לעשות, להדליק לו תנור, חמום, וכיוצא בזה, מותר לומר לגוי שיעשה את הדבר הזה. למה? שזה חולה שאין בו סכנה, חכמים לא החמירו באמירה לגוי. אמירה לגוי זה גם כן, זה לא השיבוץ שיש בו מעשה, זה שיבוץ על ידי דיבור בעלמא. אז זה כותב שם הרמ"א בסימן שכ"ח, וצורכי קטן דינם כחולה שאין בו סכנה. כל צורכי קטן דינם כחולה שאין בו סכנה. כמו שתראו חכמים לומר לגוי בשביל חולה שאין בו סכנה, ואותו דבר גם כן בשביל ילד קטן. ילד קטן, כשהוא חי נושא את עצמו, הוא כבר הולך, אוכל, כל דבר, זה לא כל כך כשהוא צורכי קטן. אבל אם זה דברים שצריכים שאנחנו נשים לו ועדיין הוא לא אוכל כל דבר, צריכים לעשות לו דייסה, והדייסה היא קרה מאוד. צריך לחמם אותה, האש כבתה, מה לעשות? מביאים, קוראים לגוי שידליק את האש ויעשה לו את הדבר הזה. ושזה צורכי קטן. כל צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה. וברור שלא כל קטן זה משמע, תלוי, ילד קטן, חי נושא את עצמו. מה שאוכל, אוכל. יכול לאכול כל דבר. לא תאכל את זה, יאכל משהו אחר. אבל זה קטן שהוא זקוק למשל לדייסות, לדברים כאלה. זה לא יכול לאכול כל דבר. אז לכן, בהכרח, מוכרחים להביא גוי כדי שהדליק לא יחמם בו את זה. אז מותר לעשות דבר כזה. כמובן, חכה מענה בראשו, הכל מכינים מערב שבת. אבל במקרה שקרה, למשל שנכבטה האש, אז זה עשו להקל. עכשיו, מדברי הרמה, אין לנו ראייה ברורה לצורך קטן שהוא בן שבע, בן שש, בן שבע, וכי יוצא בזה, שזה עובר דעת, שיכול לאכול דבר אחר, לא תאכל גבינה, יאכל משהו אחר, שהוא לא גבינה ולא שום דבר אחר. אבל המקום שלה כולה כך. קודם כל נקדים מחלוקת הראשונים. במה שקמלן במסכת יבמות קוף י"ד, וגם כל הפוסקים פסקו את זה, שאסור לגדולים למספה בידיים לקטנים. שום אסור זה אורייתא, אסור לתת לילד קטן שיוכל. מה שעליך אסור, אסור גם כדי ילד קטן. אסור לך להכין אותו בידיים. אם הוא אוכל לבדו, הולך ואוכל לבדו, יש מחלוקת אם בדין מפרישים אותו או לא, אבל אביו, הכופרים, צריך לבעור בו, לנזוך בו, לחנך אותו שילך בתחי התורה. אז זה באסור דאורייתא, כולם מודים שזה אסור. אסור למספה בידיים, אסור דאורייתא. הגמרא למדה את זה מכמה פסוקים. כתוב בבהמות, בחיות טמאות, כתוב שם, לא תאכלום כשקס הם, קרב ולא תאכלום. כבר כתוב, זה לא תאכלו. חוזר עוד פעם, לא תאכלום כשקס הם, קרב ולא תאכלום. זה הזיל גדולים על הכתבים. או גם כן בכהנים, גם כן כתוב, אמור לכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, זה הזיל גדולים על הכתבים. כל זה בגמרא, ימות קופי דרף, שם הביאה גם כן עושה צריכות לכמה פסוקים שהביאה שם הגמרא. ובכן, בדבר שהוא אסור דאורייתא, אמרנו זה, כל הדעות מודים שאסור לתת ילד להכיל אותו. אבל אסור דרבנן, שבזה מחלוקת הפוסקים. דעת הרשב"א והר"ן, שבאסורים דרבנן מותר לתת לילד, ואין בזה משום לא תאכילו. כי באסור דרבנן, חכמים ועזו. כיוון שזה סורכו של התינוק, אז מותר לתת לו לעשות את דבר שיש לו הנאה לתינוק. זה דעת הרשב"א והר"ן. הרמב"ם חולק, אומר לו, כשם שאסור באיסורים דאורייתא, יש גם כאסור לתת לילד קטן, כך אותו דבר גם באיסורים דרבנן. מרן באורח חיים סימן שמ"ג פסק כדעת הרמב"ם, שגם איסורים דרבנן אסור לתת לילד קטן, כשהוא מכשיל אותו, אסור. זה כשנותן לו בידיים, שילך ויאכל. אבל אם רואה אותו שאוכל איזה איסור דרבנן, כמו בשולי גויים, כמו גבינות העקום, כמו חלב שחלבו גבין נשאר רואהו, כל אלה איסורים דרבנן. אם הילד הולך ואוכל לבד, יכול להעלים עין ממנו, אבל הוא שייתן לו בידיים, לא יעשה כן. כמו שפסק מרן בשם הרמב"ם, כמו שאמרנו, ככה עקר ומעשה. עכשיו, כל המדובר בדברים שהם אסורים מדרבנן, אסורם מוחלט, שהם בעצמם מחק את עצמו אסור מדרבנן. לא כן דבר שהוא מטל עצמו ומותר, אבל השעה אוסרת אותו, כתבו הפוסקים שבזה יש יותר להשתעקד. כותב את זה הרב פרי חדש בהלכות יום הכיפורים, סימן תרי"ב, לגבי מקשה הר"ן. הר"ן מביא את דעת הרמב"ם, שהוא סובר כל חמש עינויים של יום הכיפורים, כולם דאורייתא. רק באכילה ושתייה יש כרת, ובאדם אוכל ביום הכיפורים, שותה ביום הכיפורים, חייב כרת, אבל עושה שאר דברים, לחיצה, שיחה, נעלת הסנדל, זה רק אין בזה אסורה איתה, אבל כרת אין. זה סובר הרמב״ם, אבל הוא סובר שזה דאורייתא. אז זה מקשה, בגמרא כתוב, התינוקות מותרים בכולם. מותר לעשות אמבטיה לילד. ילד בן שש, בן שבע, בן שמונה, מותר לעשות אמבטיה ביום הכיפורים. ימות יום אחד בלי אמבטיה, מה יכול להיות? אפילו אחרי התורה, הגמרא אומרת שמותר, תינוקות מותרים בכולם. אם זה אומר בשלמה שזה רק מדרבנן, ניחא. כמו שהר"ן בפרט לשיטתו, שהוא סובר בדברים שהם דרבנן לא שייך. למספה בידיים מוטב, אז שיטתו זה ניחא. אבל זה מה כדעת הרמב״ם, והרמב״ם סובר שזה דאורייתא, אז למה באמת שתראו חכמים לחיצה ושיחה לתינוקות, בזמן שאין להם לא חולי ולא שום דבר, אפילו אחי, תראו להם, כיוון דחי רביתיו, הם רגילים להתרחץ כמעט כל פעם, מפני שהילדים שובבים, הולכים עפרים בעפר, יאללה, משחקים אחד עם השני, מתפלאים עפר, יאללה, בא, יאללה, תיקח אותו, זרקת אותו בתוך האמבטיה, ותשאיר משרתו וקחת אותם, כדי ללחוץ אותו. אז רגילים עם ילדים ללחוץ אותם. טוב, אם זה דאורייתא, עשו דאורייתא בשביל רגילות ועלמא, יום אחד לא יעשה את הלחיצה הזאת. זה מקשה הר"ן, בא פרי חדש ומתרץ. אמת הרמב״ם סובר שאסור לתת לילד דבר אפילו שהוא דרבנן, כמו שכן דבר שהוא דרבנן. אבל יש הפרש בדבר שהוא אסור מצד עצמו, ובין דבר שהוא מצד עצמו אין בו דבר, רק השעה אוסרת אותו. כמו עניין רחיצה, שיחה, המים קשרים, מים אין בהם שום דבר. אבל היום הוא שאוסר, יש היום קדוש, קדוש היום לאדוננו, אז לכן בשביל זה אסור. אז השעה אוסרת אותו. יש הפרש בדבר שהשעה אוסרת אותו, ולכן גם כן לא צריכים לראות אם הילד הוא הגיע ממש לרעבון כזה שהוא לא יכול לסבול, אז שתתן לו לאכול? לא, כל רגע תבקד. עושה תפוח, תפדל, תיקח, ששוקולד, תיקח. במשך הם כפרים, לא שבענו כדל שצריכים לדקדק עם הילדים, אם הוא כן צריך, הוא לא זקוק. מה, אתה צמא כל כך? לא צריך שתשתה, לא אומרים דבר כזה. אומר, נשאר לשתות, תפדל, קח, תשתה, תגמר, את מתחלו שנאמר. אפילו הוא ייתן לו. לא צריך אמר לדקדק בדברים האלה. למה? זה רק השעה עושה. היום הוא בסדר, קדוש יום לאדוננו. מכוח השעה נעשה לילד. אבל המאכל הוא קשה, הכל בסדר. אז לכן יש לך שכשהמאכל מצל עצמו אסור, ובין דבר שהשעה עושה אותו. זה יסוד לזה, יש גם בתלמוד בהרבה מקומות, ומהם, התוספות בחולין דף ה', וגם בראש השנה כף, בעניין שהגמרא תמיד שואלת, חשת בהמתם של צדיקים לקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם. צדיקים עצמם לכל שכן, גם כמה מקומות הגמרא שואלת, שלא ייתכן שאיזה צדיק יקשר ויוכל משהו שהוא אסור. שם הגמרא מדבר גם כן בגטין דבר על בחיינה וגמליאל. שם הגמרא אומרת, לעולם לא יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. אם עושה אימה יתרה, אנשים יפחדו ממנו יותר מדי, יכולים להשתיל אותו באסור. איזה פעם, מהפחד שלהם, יודעים שהוא לא יעבור בשתיקה על כל דבר, וכן לכן יבוא אחת שלם להשתיל אותו. כמו שהגמרא מספרת, רבי חנינא בן גמליאל, היה אדם גדול, אחים של רבי שמעון בן גמליאל, עצמו היה חכם גדול, אבל היה תקין גדול. היה נכנס לבית, אשתי חס, כולם פחדים ממנו. רגזו וחלו מפניך. בפרט העבדים שלו, היו פוחדים ממנו, משרתים שלו. והנה היה רגיל, כששוחטים איזה כבש למשל, עושה שיסדרו את הנתחים. אז הם מסדרים את הנתחים. והנה כל הפעם שחטו איזה כבש. מישהו מהעבדים, רגליים שמנות, חשובות, אז הוא רוצה לאכול, שלא קרעיים ומעל לרגליו, חתך סגל אחד ולקח אותה, חיבה אותה. בא רבי חנינא בן גמליאל, מה? ומה זה עושה רק שלושה רגליים? כן יוצא רפואה, מה אתם באים להאכיל אותי? אמרו, לא, לא, יש עוד רגל שם במקום אחר. הלכו, לא מצאו את הרגל. מה עשו? הלכו, חתכו אבר מן החי, מכבש חי מסכן, אנחנו חשבו לו את הרגליים שלו, באו צירפו אותה שם. וכמעט היה נחשב באבר מן החי, זה אסור לאכול אותו. מחמת הפחד שלהם, זה שהוא לא ככה. אם לא היה כל כך מבעית אותם, היה אומר לו, תחתה, אין לי מזכר, אחד מהם גנב רגל, היה טוב, מעביר. אבל מהפחד שלהם, עוד מעט הם מכשירים אותו, היה אוכל אבר מן החי. אז קודם כתוב, ויאכילוהו אבר מן החי. ויאכילוהו סכל עתך, בהמתם של צדיקים לא יבוא לידי מכשול. הקדוש ברוך הוא שומר אותם. וכאן אתה אומר שיאכילו אותו אבר מן החי, אבל בקישו להאכילו, הוא לא אחד. ברוך השם ברגע האחרון, כנראה עשה חקירה ודרישה ונודע לו הדבר, ברוך השם ניצול אותו האיש ויעבוד. אז על כל פנים, זה אנחנו רואים שאי אפשר שצדיק ייכשל. בפרט הצדיקים הראשונים, ראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם. אז באים שם התוספות ששואלים. הרי בגמרא כתוב במסכת ראש השנה דווקא, לוי בר סיסי, תלמידו של רבנו הקדוש, בזמנם היו מקדשים על פי הראייה, היו מקדשים את החודש על פי הראייה. והנה הוא נסע פעם אחרי ראש השנה, תקף מוצאי ראש השנה, איפה שקבעו פה את ראש השנה, תקף הוא היה צריך לנסוע לבבל. הגיע לבבל, זה היה יום תשעי, ממש בצמצום, הגיע בבבל. אז חשב, אלא, זה כאן נדרה, זה לעשירי. הוא הגיע בתשעי, סמוך לעת ערב. רואה שהם כבר גמרו כיפור, יושבים לאכול את החמין שלהם. אז כן, הם שמו ביום תשעי, כי היה להם טעות. מה היה להם טעות? שמה בארץ ישראל, עברו את החודש. והם הקדימו ממנה. זאת אומרת, חודש אלו תמיד זה 29 יום. בדרך כלל ככה, 29 יום. אבל הלכו על פי הרוב, חשבו שזה 29 יום, התחילו, ראש השנה עשו תקף ביום ה-30, ואחר כך לפי חשבונם, 10 לחודש זה כיפור. הם עשו, תמו מסכנים והכל, באו מוצאי כיפור שלהם, זה עדיין דל כיפור של ארץ ישראל, כיוון שהם עברו את החודש. אז בא אמר להם, כמה טעים החמים שלכם בשעה שישראל עדיין שם בארץ ישראל עושים שם כנדרה. אז אמרו לו, תעיד בפנינו מקודש, שאתה שמעת מפירוש בדין מקודש, ונעשה עוד יום תענית, מה נעשה? אמר להם, אני לא שמעתי בפירוש בדין. כלומר שלא שמעתי, לא יכול להעיד שום דבר. רק אני יודע שעברו את החודש. וכן, באמת, שם המסכנים מכשלו, כולם אכלו, אכלו, כמה חכמים היו בבבית, בדורו של רבי לוי וסיסי, כל חכמי האמוראים הגדולים היו שם. וכולם אכלו מסכנים, לא שמעו מפיו, כאילו אכלו במוצאי כפור. מוצאי כפור שלהם זה היה ליל כפור של ארץ ישראל. אז נמצא שהם אכלו. וכמה אתה אומר, אין לך שכו מביא תקלה על ידי של צדיקים. אם ככה למה הם מכשלו? מתרשים את השפות, כיפור זה לא אוכל איסור, הם אכלו אוכל כשר. השעה אוסרת את זה, זה לא רק השימו את הקלה גמורה. מתי כשאומר את הצדיקים שלא יאכלו דבר שהוא אסור מצד עצמו, כמו אבן מן החי, כמו נבלה, כמו טרפה, השם שומר אותם. אבל כאן האוכל היה כשר, רק השעה אוסרת, זה לא כל כך דבר חמור ביותר, כשאנחנו אומרים שזה לא שומר אותם, תשאיר אותם. זה סבור באמת, תרצו שם אתם, אפילו שוגים, אפילו מזוזים, אבל זה חדוש גדול, שנאמר אתם, זה נאמר לגבי קריאת הסנהדרין, אשר תקראו אותם במועדם, חרבי אשר תקראו אתם. כשהסנהדרין קובעים, אפילו למשל העדים היו מטעים אותם, הם לא ראו את הלבנה ואמרו שכן ראו, כמה פעמים היו מנסים להטעות את הסנהדרין. אז זה נאמר שתקראו אותם אתם, אתם אפילו שוגים, אפילו מזוזים, אפילו מטעים. אבל ששם בחוץ לארץ, אפי החשבון שלהם מזכירים, טעו. אז מה שאיך אמר שתקראו אתם, הם לא קוראים בכלל, לא הם קוראים את החודשים, הם קוראים חודשים בחוץ הארץ. אז החדוש של התוספות אומרים לא, גם זה נקרא שמו שתקראו אתם. אבל עקוב פנים אנחנו מבינים, בכל דברי התוספות האלה, שיש חדוק בין דבר שהוא ואסור מצד עצמו, ובין דבר שמצד עצמו הוא מותר, והשעה אוסרת אותו, כמו כיפור, כמו דברים כאלה. ואנחנו באמת יש לנו גם כן דבר של הלכה למעשה, שאנחנו סומכים על החלוק הזה. והוא, מרן פסק, כדעת רוב הפוסקים, הרמב״ם והראש, הרעבד והראש חולקים, אבל הרמב״ם ורוב הפוסקים, הרשב"א, הרמ"א, הרמ"א, רבי הלוי, מטלטולה, הרע"ר, בארון הלוי, רבי יונה, כולם סוברים שאם אדם אוכל מאכל איסור, אין מברכים עליו, לא בתחילה ולא בסוף. אדם ככה בשעת מנפש, הלך לקח לו דבר שהוא אסור. אם יברך עליו, טוב, הוא ישתר רם, מדוחק אותו שיוכל, והוא לא יכול לגבל את גזרת הרע. שואל אותנו, אברך? אומרים לו, אל תברך. בכל הפחות, לא תהיה מנעת, שמו של הקדוש ברוך הוא, אין זה מברך אלא מנעת. למה תברך על דבר שהוא אסור? לכן, אפילו שהוא אסור רק מדרבנן. וכך מפרש הרמב״ם את המשנה של פרק שלושה שאכלו, אחר תבל, מעשיר שיש לנו נטלת תרומתו וכל זה, והגמרא אומרת אפילו בתבל טבול מדרבנן, כגון עפיש שאינו נקוב, הגמרא מפרשת אפילו עשרים דרבנן. וכל ידי שכתוב אין מזמינים עליו, כותב הרמב״ם שהכוונה אין מברכים בחת המזון עליו. אפילו הוא סבא, אכל לחם והלחם הזה היה תבל. אכל לחם והיה חדש. אתם יודעים מה זה חדש? מתבואה חדשה. שעדיין לא עבר 16 בניסן, כגון באקלים של חוץ לארץ, שם ההחטה היא מבשילה לפני הזמן. אצלנו פה מתאחרת לפי האקלים שלנו. אבל שם, כבר בתשרי, כבר יש להם חטה חדשה. כי הם זורעים בקיץ שלנו, וכבר באלול או בתשרי, יש להם כבר חטה חדשה. והקמח שם, משווקים אותו בשוק, הוא קמח חדש. אדם שהולך למשל לחוץ לארץ, צריך להיות זהיר, לקנות במקומות שיש שם קמח ישן. כי הלחם, אם עושים אותו מתבואה חדשה, אז עובר אדם מן התורה, לחם וקרי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עצם היום הזה זה 16 בניסן. צריך לחכות 16 בניסן, תעבור על הקמח הזה, ואחר כך יהיה מותר באכילה. אבל שמה הם סומכים על דעת איזה פוסקים. יש פוסקים שחולקים על מרן. מרן פסק החדש אסור מן התורה בכל מקום, מן בארץ ומחוץ לארץ. הבית חדש חולק, כנסת יחזקאל גם כן סובר להתיר. השגת תרגיל לחם עמהם בעוז ותעצומות, הוא אומר שהם סדלפו את האמת, כתב עליהם דברים קשים כגזים, ולכן הוא היה מזהיר שאסור לאכול אפילו מהסירים שמבשלים בהם תבואה חדשה. כנראה שזה כמו נבלה וטרפה, זה לאו מן התורה. בקיצור יש בזה מחלוקת. אדם שהולך לחוץ לארץ יפקח את העיניים שלו, יש ברוך השם ישן. אולי מעט כסף ומעט יותר צריך, עזוב, יקנה ישן. כי אנחנו קיבלנו הוראות מרן, בדעת רוב הפוסקים ככה, ריפה הרמב״ם. וכי לחלוק על גדולי העולם, במקום שאפשר להשיג תבואה מישנה. אבל דעת,
צריך לעשות.
אם לא כן, זה קשר גם בברכות לבטלה. בדעתו של הרמב״ם, זה שמברך עד תבואה חדשה, הוא מברך ברכות לבטלה. ברך ברכת המזון, זה ברכת לבטלה. אפילו אם היה אסור, זה רבנן, כל שכן שהוא עושה את זה אורייתא. ובכן, כמו שאמרתי, הדבר שהוא אסור, אפילו סוד הרבנן, אין מברכים עליו, לא בתחלה ולא בסוף. אפילו לכשל בתחלה לא ידע בכלל שזה אסור. חשב שזה דבר מותר. אחרי שגמר לאכול, באו אמרו לו, מה עשית? זה דבר שהוא אסור. עכשיו רוצה לברך ברכה אחרונה, הוא אחר משוגג, לא יברך ברכה אחרונה. מספיק שעשית אסור, שאכלת דבר שהוא אסור. מי שאכל שום ברכון הזה, יאכל עוד שום ברכון הזה, תברך גם ברכות הבטלה. אסור לברך על זה. חכמים לא קמחו ברכות על דבר שיש בו אסור. בין משוגג, בין מזיד, בין סודורתא, בין סודורבנן. אבל יש מחלוקת הפוסקים. מה הדין באדם שהוא חולה שאין בו סכנה, שמותר לו לאכול אסורים דרבנן? הוא אכל אסור דרבנן. או נגיד, למה, לעזוב זה. חולה שיש בו סכנה. אין לך דבר, אמת, זה פיקוח נפש. ובאו והכילו אותו דבר שהוא אסור. אבל לפי הדין מותר לו, זה פיקוח נפש. לא היה משהו אחר לאכול, והביאו לו דבר שהוא אסור, וזה ככה הייתה תקנתו, בלי זה היה מת. כן, הוא עשה טוב, וחי בהם אלה שימות בהם. כל הבצורים כולם מתחילים מפני פיקוח נפש. והוא אכל את זה כפי ההלכה. עכשיו בא לברך ברכה אחרונה, מחלוקת הפוסקי, אם יברך ברכה אחרונה או לא. יש אומרים, כיוון שהוא ביתר אחד, כיוון שיכול להיות שיש פה סכנה, ואין לך דבר הזה פיקוח נפש. אז לכן יפה, צריך לברך, קח תעת מרן. אבל רבים מהפוסקים חולקים על זה, יש הראה בספר פקודת הנביאים חולק על זה, רבים מאיר הנביאים אצלו תורה חולק על זה, והרבה עוד מהראשונים, גם כבהריתמה בספר חיים וחסד, רק כותב שלא יברך על זה, שזה ברכות הבטלה. וכן, כמה פוסקים אומרים שזה ברכות הבטלה, כמה נען ספק ברכות הכלב, אפילו נגד מרן. לכן אומרים לו, שבע תעשה, אל תברך. עכשיו הבעיה היא, אנחנו רואים מעשים בכל יום, חולים מסכנים שלא מרגישים טוב, שעד פי ציווי לרופאים הם אוכלים ביום הכיפורים. ובכל זאת הם מברכים ברכת המזון. ולא עוד אלא, יש מחלוקת אם צריך לומר, יעלה ויבוא, יאמר שמעת יום הכיפורים הזה, יש מסילחת העוון הזה. מרן פסק כן, שיגידו ברכת המזון ויגידו יעלה ויבוא, את יום הכיפורים הזה, יש מסילחת העוון הזה, הם לא עשו עוון. הרופא אמר להם שיש חשש סכנה, והם חייבים לקיים מה שאמר הרופא. וחי בהם ושימות בהם. ומעשים בכל יום שככה נוהגים. אז איך אנחנו אומרים, אפילו דבר שהותר בשום פיקוח נפש, לא יברך ברכה אחרונה. יום הכיפורים יוכיח. לא, לא יוכיח. יום הכיפורים, האוכל הוא כשר. רק השעה אוסרת אותו. אבל מה שאין כן, אוכל אסור ממש, אלא שהותר לו משום פיקוח נפש, שבע תעשה עליו, אל תברך. פני שתפק ברכות העקד נגד מרן. וזה לא כל כך דבר ששכיח, שתוכל לומר, וזה מקום מנהג. יום הכיפורים זה מנהג פשוט. כולם יודעים שאחרי שהאוכל נותנים לו לאכול פחות פחות מכשיעור. מה זה פחות פחות מכשיעור? נותנים לו 30 גרם 30 גרם, כי ביום הכיפורים השיעור הוא ככותבת, השיעור של האסור, מי שאוכל ביום הכיפורים ככותבת חייב קרן. כמה זה ככותבת? זה למעלה מ-12 דרהם. זה צריך להיות קרוב 35-36 גרם, ואילו כאן הוא אוכל 30 גרם, עושים לו פלוסות פלוסות, כל אחד 30 גרם יחד עם הדפתן, בסך הכל כל אחד 30 גרם. והוא אוכל את זה 30 גרם, הוא מחכה מעט, ואחר כך עוד פעם אוכל את השנייה, את השלישית, בקיצור, באופן, בכל 10 דקות אוכל פרוסה אחת. זה 10 דקות, זה שיעור שכדי אכילת פרס, אז לא מסתרפים האוכלים האלה, ואז מותר לו לברך ברכת המזון. למה הוא אוכל למעלה מ-30 גרם, הלא כזי זה 29 גרם. אוכל למעלה מ-30 גרם, צריך לברך ברכה אחרונה. והוא מברך, מעשי בכל, הוא מברך ברכת המזון, והוא אומר כמו שאמרנו, יעלה ויבוא, את יום הכיפורים הזה, סלחת עוון, כיפורים הזה, סלחת עוון, זה הכל בסדר. זה אנחנו רואים, שגם למעשה, סומכים אנחנו על החלוקים האלה. סומכים למעשה, דהיינו שיכול, שאם המאכל מצד עצמו מותר, רק השעה אוסרת אותו, אינו חמור, כמו שהאוכל מצד עצמו הוא אסור. זה הקדמה אחת. ואני פעם הסברתי גם כן את הדברים האלה יותר. יש בחושב משפט, סימן ריש למדבד, יש שם הלכה. אדם, נגיד הוא כתב, כתב שמחר לישראל בשר בחזקת כשר, ואחר כך נמצא שזה היה טרפה או נבלה, ויש עשה את זה במזיד, ויש עשה את זה משוגג. לא ידע שיש בו איזה טרפות הבשר הזה, הוא מחר אותו. אחרי שמחר אותו מצאו נקב למשל בקרס, מצאו נקב במעיים, מצאו שאחר כך שיתה טרפה. יכול להיות שהוא ידע גם כן, יכול להיות שידע מקודם, הוא רעלים את עיניו, והלך ומחר את זה שבק את זה. עכשיו בני אדם האלה לא הסתיקו לדעת, רק אחרי שאכלו את הבשר. או עשו צדי ואכלו אותו, או בשלו אותו ואכלו אותו, פתאום לדע לי, בואי, אכלו בשר טרף, אכלו בשר נבלה. עכשיו באים אצל המוכר, נבד, אכלת אותנו נבלה, וכן, תתן לנו את הכסף שלנו חזרה. אנחנו נתנו לך הדעת שתן לנו בשר כשר, תן לנו בשר נבלה או צריפה, תאכיל אותנו, חייב להחזיר להם את הממון שלהם. אפילו שהם כבר אכלו את זה. אם קיים בעין, טוב, תביאו את הבשר, אני אמכור את זה לגויים, אזכור את זה כזה לכלבים, טוב, יחזירו לו, אבל כבר אכלו, מה יחזירו לו? אין מה להחזיר. אבל חייב לתת להם את הכסף שלהם במיליון. זה לא נקרא שמו הנאה, אכילה של בשר, אכילה של עצוב זה אורייתא, זה לא הנאה בכלל. אדם מסתער על זה, אין תנוח, לא שלא אכל, לא אכלו שאין נפקע כנסה ולא אכל, אדם מסתער על זה, יוצא לילה מסכים מידע מישן. אז זה נלכה שהוא הנאה, לכן צריך להחזיר להם את הכסף שלהם. אבל אם נתמחה להם דבר שהוא אסור רק מדרבנן, לא אסור מהתורה, דבר שהוא אסור רק מדרבנן. יש חלב דרבנן, יש גדר נשא, שומן שעל גדר נשא, זה אסור רק מדרבנן. יש איזה דברים שהם רק מדרבנן. והם לא ידעו, ואכלו את זה. אחרי שאכלו באים, תובעים מנו את הכסף, הוא לא חייב להחזיר להם. אסור דרבנן, לא כל כך דבר נורא, אבל הוא לא יחזיר להם את הכסף. אתה נהנית, אכלת, שמנת, עבית, כסית, תעזוב אותי, תלך אחד לשנו. אם יחזיר לו את זה, בעין, יחזיר לו. אבל אם אכל את זה, אכלת, אכלת, מה אתה עושה ממני? מה ההפרש בין סודרת וסודר הבנן? מסביר שם הגאון בעל הנתיבות, ביעקב בליסה, אומר כך. סודרת, אדם שאכל סודרת, אפילו בשוגג, חייב תשובה וכפרה, חייב להתוודות על זה בימים הכיפורים. נכשל, אכל אסור. הנה התורה אומרת, שנפש כתחתה בשגגה מעם הארץ, ועשתה אחת מכל מסעות השם שלא תעשינה, אז הוא הביא את קורבנו להשם. על מה מביא קורבן? תחיל לכפר, זה קורבן חטאת. נכון ששם מדובר באיסור שהוא יבוא כרת, כגון חלב, כגון דם, כיוצא בזה. אבל כאן זה רק אסור לב, נבלה או טלפון, זה רק אסור לב. אפילו אחי, כמו שהתורה הצליחה כפרה על זה, אז ודאי שחייב להתמדות מסכן על זה, צריך לבכות, מבקש מחילה והקדוש ברוך הוא, שנכשל. אילו היה אדם טוב, לא היו בשמיים מכילים אותו, כמו שאמרתי. אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על זה, והם טוב של צדיקים. וכן, זאת אומרת, אנחנו לא שווים כמו הצדיקים ההם, אבל לא פחות כמו הבהמה שלהם, לא פחות. וכן, היה צריך לשמור את זה, אבל לא שמר עשה הקדוש ברוך הוא, זה משהו לא בסדר. כך כותב המהר"ל ממשיך. הוא אומר, למה באמת אדם צריך להתמדות על עוון של חטא שוגג? הוא לא אשם, הוא לא פשע בזה. למה צריך להתמודד על זה? צריך תשובה, צריך כפרה, צריך קורבן במקום שצריך קורבן. למה כל זה? אומר משה השייך, אם היה אדם שומר את עצמו שאף פעם היה נשאר באותו האסור, באותו דבר שיש בו סריחה לאותו האסור, צריך האסור הזה, בשמיים הוא שומרים אותו. כיוון שהוא פעם אחת פשע ונשאר, אז בשמיים גם כמסרים השגחתם ממנו. זה שכותב. ונפש כתחתה בשגגה מעם הארץ, כבר מה יש? בשגגה, מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר, פעם אחת, בעשותה אחת מכל מסעות השם שלא תעשינה, פעם אחת עשה. לכן בשמיים הסירו השגעתה ממנו, לכן צריך להביא קורבן, כיוון שהוא פשע בדבר. תחלתו בפשעה, בסופו באונס חייו. לכן, זה שאכל בשוגג, בשר טרפה, נבלה שקנה מהכתב. הוא שהוא צער גדול, שהוא צריך כפרה, צריך תשובה, צריך לענות את עצמו, צריך לסגף את עצמו. אז לכן צריך להחזיר לו את הכסף שלו. כי לא לקח שם הנאה כלל. לא כן אדם שעבר על סוד הרבנן. סוד הרבנן, אפילו שאכל את זה בשוגג, אכל את זה בשוגג, לא צריך כפרה על דבר הזה. כמו שהיה אנוס, לא היה יודע, חכמים שעשו, עשו כשעושים את זה בשעת בנפש. עובר משום לא תצאו מהדבר שגדולכי הימין שמאל. גם דוברי תורה הם מעוגנים בדאורייתא. התורה מקפידה, אומרת, לא תעשו מזה מה שיגיד לכם לכל. זה כשעושים פשט מנפש, עובר לברזיל. אבל איש הוא מסכן, שגג, ועבר עשו את זה רבנן. לא כל כך מחמירים עליו, לא צריך תשובה וכפרה, לפי כך, לא צריך להחזיר לו. אתה לא צריך לא תשובה ולא כפרה, לא צריך דמעות, לא תן לך מעות. תלך, תלך מעלה. שם שהוא זורית, אז הוא צריך תשובה וכפרה, צריך להחזיר לו. כך מסביר הנתיבות, אבל צריך עדיין עוד דברים מדבריו. הסברתי את דבריו וראיתי אחר כך גם שאר אחרונים. הסבר ככה, הפוסקים אומרים, אסור דאורייתא, החפץ עצמו אסור. נבלה, רפא, חלב, דם, כל אסור דאורייתא, החפץ בעצמו אסור. זה נקרא שמו אסור חפצה. שהחפץ בעצמו יש עליו סטרה אחרה, יש עליו רוח רעה, יש עליו. זה דבר שהוא אסור, כלפה יש לו בטח עליו. כי זה נקרא שמו אסור חפצה. אסור זה רבנן, כיוון שאסור הוא על האיש שלא יעבור על דברי חכמים, לא תסור מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. המצווה הזאת מוטלת על האיש. אסור גברה, לא אסור חפצה. לכן, מכיוון שזה אסור גברה, אם זה בשוגג, לא נקרא שמו שהוא עבר אסור. אם זה דבר שהוא החפץ בעצמו אסור, מה אכפת אם זה במזיד, אם זה בשוגג, החפץ הזה של אסור הוא נאחד. לכן הוא צריך תשובה, צריך כפרה. אבל כשהוא עבר על איסור, כמו שאמרתי, איסור שהוא דרבנן, זה איסור גברה. כשעשה זה במזיד, האיסור הזה רובץ עליו. אבל כשהוא עשה זה בשוגג, רק בשוגג, הוא לא ידע. וכן לכם, בשביל זה אין עליו איסור. איסור גברה, האיסור על האיש. והאיש עצמו לא ידע. לכן בשביל זה אין עליו אשמה. כך מסבירים כמה אחרונים. שלוש תשובות בית שערים, מנחת אל-עזאם, מוקש, ועוד כמה אחרונים. לפי כך, גם עפי הדברים האלה, אנחנו מבינים הטעם, למה כשמכר לו דבר שהוא עשו דאורייתא, זה ששלח הדין לו את הכסף. אבל מכר לו דבר שהוא עשו דרבנן, לא צריך להחזיר לו את הכסף. למה? בפני כיוון שהוא לא זקוק לתשובה, לא צריך להיות כפרה, האסור היה על האיש, לא על החפץ, החפץ עצמו היה בסדר, נאמר. כיוון שהוא מהתורה הוא מותר, רק חכמים עשו אותו. לכן אין על החפץ הזה שם מכירת אסור. לא מכרתי דבר אסור. האסור היה על האיש, האיש היה תהיה מוקח את העליים שלו. לא פקח, לא פקח, מה אתה רוצה ממני? לכן לא מחזיר לו את הכסף. אבל כשזה אסור דאורייתא, האסור בעצמו חל על החפץ, אתה מכרת דבר אסור, ועל זה לא ראוי לתשלומים. כיוון שלא ראוי לתשלומים, חייב להחזיר את הכסף. לאור הדברים האלה, אנחנו מבינים שכל דבר שעדיין האסור הזה, כפי שאמרתי, אסור דרבנן. אסור דרבנן. ובפרט שהשעה אוסרת אותו, כלומר הוא בעצמו הוא היתר. רק השעה אוסרת אותו, אז אין כאן לא אסור גברה ולא אסור חפצה. השעה היא, הרי המאכל הזה הוא היתר. כמו אדם שאוכל חלב אחר בשר. כמו אנחנו מדברים עכשיו על ילד. אנחנו מדברים ילד קטן. אסור גברה לא שייך. אסור לו תסור בזה דבר שיגידו חיה בן השמאל, עמים מדבר על אנשים, זה אסור גמרה. אתה לא תסור מהדבר. ילד קטן שייך בו לתסור מהדבר, בוא לא שייך הדבר הזה. התורה לא מצווה ילדים. אפילו מצוות חנוך, כתבו כמה פוסקים, מצוות חנוך על התינוק, זה על האבא מוצר. לא על הילד עצמו. התורה לא מדברת עם חייבי שוטר וקטן. קטן זה אין לו שכל. מה התורה תדבר איתו? תעשה כך ותעשה כך? הוא אין לו דעת בכלל. כיוון שהמצווה של החנוך היא מוטלת רק על האבא. הוא שחייב לחנך את הילד שלו, שלא יתחיל אותו באיסור, כי הוא עושה בזה. הוא שעשה את המצוות, חנך אותו לעשות מצוות. כך כותב בפירוש הרמב"ן, בחידושיו למסכת מגילה יוסף, שמצוות חנוך היא מוטלת על האב ולא מוטלת על התינוק עצמו. וכן כותב גם כן שם הריטב"א, כך כותב שם הר"ן, הר"ן כותב את זה בקדושין ל"א. והרמב"ן כותב מרן בפרק רמב"ן 5 ומצא שגם הרמב"ם סובר כשיטת הרמב"ן והריטב"א שהמצוות חינוך היא מוטלת על האב ולא מוטלת בכלל על הילד. לכן מצוות לא תעשו מהדבר, לא שייך לומר על ילד קטן. לפיכך, אם הדבר מצד עצמו הוא מוטל, רק שהשעה אוסרת אותו, וזה מתורצת מה שאומר לנו גם כן פגישתו של הר"ן. מה אומר הר"ן? איך לפי דעתו של הרמב"ם שבאסורים דאורייתא לכל הפחות, שם מדבר עם חמש על יום זה דאורייתא. ואפילו אחי, הוא אומר שמה שמותר לרחוץ אותו ביום הכיפורים. איך מותר לחוץ כתב יום הכיפורים? זה לא דבר כל כך חיוני, הוא יכול לחיות בלי זה. ואז אתה כן, הרמב"ם מתיר, למה מתיר? אז הוא אסור לחיצה לפי דעתו, זה דאורייתא. אומר הפירי חדש, השעה היא שאוסרת אותו. כלומר, החיצה עצמה היא לא אסורה מצד עצמה, אלא השעה של יום הכיפורים היא שאוסרת אותו. בדבר שרק השעה אוסרת אותו, אם כאן אסור חפצה, האסור הוא אסור גברה. איש שהוא חייב במצוות, חייב להיזהר בזה. אבל משעקן קטן שהוא לא בר מצווה, אז הוא פטור מהדברים האלה. וזה בגלל כממילה ניחה גם לעניין את הבשר בחלב. הבשר בפני עצמו הוא מותר, החלב בפני עצמו הוא מותר. הוא אכל איש הזה בשר. באיש גדול, מחכה שש שעות. אבל משעקן בקטן, החלב הוא בשר עצמו, החמצה הוא מותר. החלב יש בו איזה איסור, ואיסור גברה לא שייך בילד קטן. לכן יש מקום להקל. אנחנו לא שסומכים על הפלפולים האלה, ופלפולים מסוכנים לעשות בסכין בהלכה. אבל יש, זה מעוגן בכמה דברים, יש מדרש בסיקתה שמדיעו אותו המאירי, שהכתבים לא אוכלים, ככתוב שם, הכתבים שבישראל אוכלים חלב אחר בשר לאחר כנוע הפה. זה מה שכתוב שם. משמע שלא צריך שש שעות. זה כותב את זה המאירי להלכה. וכן, כיוון שיש לנו סימוכים גם כעפי ההלכה, ועוד יש צירוף אחר נוסף לך. מרן באורח חיים סימן לסמכתת, שם מובילים מחלוקת בעניין מקומות שנהגו לעשות קידוש בבית הכנסת בליל שבת. ידוע, בזמן חכמי התלמוד היו נוהגים ככה, שהחזן מברך על הקידוש, והיו אורחים נמצאים, תמיד היה חדרים שהם בתוך בית הכנסת, הם נכנסים לחדרים, סביבות בית הכנסת, בית הכנסת אורחים היו קוראים את זה. והיו באים אורחים, לא היה להם קוראים, לא בתי מלון ולא שום דבר. איפה ילכו אנשים שמסכנים, נולדים ממקום למקום, היו מתאספים כל אחד ואחד בחדר שלו, מכינים להם צורכי שבת, אבל יין לא היו משיגים כל אחד ואחד בנקד, היה שליח טובו לוקח כוס יין, עושה ברכת הקידוש, והם עומדים כל אחד ואחד בחדר שלו, סמוך לשולחן שלו. כדי שקם הדעת, אין קידוש אלא מקום סעודה, צריך להיות מקום סעודה. אז הם מקשיבים את דבריו של החזן לקידוש שלו, עונים אחריו אמן, מיד נותנים ידיים ועושים סעודה, עושים את הסעודה. זה קשה מקום קידוש במקום סעודה. זה מבואר כל זה בגמרא מפתחים ק"א. אחר כך, לאחר מכן, כבר התבטל הדבר הזה, אין אורחים בבית הכנסת. נמצא שהאיש הזה שעושה את הקידוש, החזן שעושה את הקידוש, הוא עושה קידוש שלו במקום סעודה. ואין, חיים עליה, אין קידוש אלא במקום סעודה. כן, איזה טעם יש בקידוש הזה? זה ברכה לבטלה. סתם אתה עושה קידוש? כן, דנו בזה הרבה הפוסקים. בכל זאת, המסקנה של הרמב״ם, וגם הרשב"א בתשובה, גם האור זרוע, כולם פוסקים אומרים, כיוון שהייתה תקנה בזמן החכמים, אז התקנה לא בטלה. אף כפי שהטעם בטל, התקנה עצמה לא בטלה. ומביאים כמה דוגמאות לכך. כמה פעמים נזכרנו את הדברים האלה. עכשיו, לגבי השליח ציבור שהוא בירך על כוס הקידוש וגמר ברוך אתה השם מקדש השבת, אם לא יטעם, זה ברכה לבטלה. סתם אתה בירכת ולא טעמת, אמרת בוא לפרי הגפן, למה אתה לא טועם? ואם יטעם, הרי הקידוש הזה הוא לא יעשה בו איזה חובה, הוא עוד פעם חוזר ועושה קידוש בבית שלו, שיהיה קידוש במקום סעודה. אז איך יטעם? יטעם בלי קידוש, כמו שאדם טועם לפני הקידוש. אסור לטעום כלום לפני שאדם מקדש. והקידוש האמיתי זה בבית שלו, שהוא הולך עוד פעם עושה קידוש במקום הסעודה כדי להגיד בין אמתו. אז איך יעשה בשביל הטעימה? כתב מרן שמה, יש פוסקים שאומרים שייתן לזה ישקה זה לקטנים, כיוון שהקטן הוא בר חינוך ולכן יכול להשקות אותה. ויש פוסקים שאומרים לו, הוא בעצמו יכול לשתות. חלוקי דעות, מביא את זה מרן בבית יוסף שמה, המסקנה שלו, ונראה שייתן לזה לקטנים. כפי שהקטנים גם כן, עשו להם לטעום כלום לפני הקידוש, ואתה ספה לי בידיים, אתה נותן להם שישתו. אם בשבילך זה אסור, גם בשביל הקטן זה אסור. איך אתה נותן לקטן? אומר, נראה, כמה שיש בזה מחלוקת, כל דבר שיש בו מחלוקת, אין מן הראוי לבנוע בשביל קטנים. קטנים יכולים לסמוך על דעת הפוסקים שמכירים. אפילו אם אנחנו חושבים לדעת המחמירים, אנחנו סוברים שזה אסור, מכיוון שזה לא טעימה לפני קידוש, כי אני לא אתן לחובת הקידוש כאן, אני חוסר ומקדש אחר כך בבית שלי. בכל זאת, מכיוון שיש מחלוקת בזה, ויש מתירים לאיש גדול, לקטן מיהה אפשר להתיר. זה מה שכותב מרן. זה איש שכמה כדעת האוסרים לאיש גדול לטעום את אותו הקידוש. אבל בשביל ילד קטן לא צריך להחמיר כל כך. אפשר להחמיר יותר את דברה של מרן, מפני שעצם הדבר, כשהדבר הוא לא אסור ממש לספר בידיים, כמו שאמרתי, האוכל מצד עצמו מותר, רק השעה אוסרת אותו. גם היין, היין הזה הוא כשר, אין בו שום דבר. רק השעה, מפני שעדיין לא קדשת, קדוש גמור שאתה צריך לשאת לזה חובה, אז לכן אתה רוצה את זה לקטן. אז גם כן זה מחזק את תירושו של מרן. אבל אותם הטעמים שכותב אותם מרן, גם בנדור שלנו ישנם. מה אנחנו מדברים? על חלב אחרי בשר. אמרתי שזה מחלוקת עצומה. גאוני אשכנז וצרפת סוברים שזה מותר. אחרי שברך ברכת המזון, בסדק שולחנו, אחרי שעה אחת מותר לאכול חלב. אלא אנחנו נוהגים כדעת הריב והרמב״ם ושאר הפוסקים שאוסרים. וכך דעתו של מרן, שזה אסור. זה יש לדידן זה אסור, אבל בשביל קטנים אין מקום לאסור. והרי שמה כשיתיר מרן, תתיר אפילו לילד קטן שהגיע לחנוך, לזבן בקטן שהגיע לחנוך, בתשע, בין עשר, בין 11. אז גם כאן מצד הדין באמת אפשר לתת להם. הם בהסתמך שהחלב מצד עצמו מותר, רק השעה עושה אותו, והם בהסתמך על דברי מרן שכל דבר שיש בו מחלוקת הראשונים, יש מתירים ויש אוסרים, ואיש גדול וקטן יכולים לסמוך על דעת המתירים. אפילו שאנחנו תופסים כדעת המחמירים. יש לנו שני הנימוקים האלה. כל מה שאני מדבר לגבי אכילה, לגבי ארוחה, דברים שהם חיוניים לילד, שלא יכול הרבה לחכות, אז לכן אפשר להקל. אבל מה שכן, אם זה דברים, סוכריות, ממתקים, דבר שאפשר להתעלם מהם, אז יסביר לו, חביבי, תדע, חלב אחר בשר אסור, וזה יש בו חלב, וזה גמרנו. זה לא דבר כל כך חיוני, אבל בשביל ארוחה, הילד הוא מהר ללכת לישון, וכיוצא בזה, יש מקום להקל. נחזור לעניין שאמרנו שהמחלוקת הזאת של אם אחרי שעה מותר כבר לאכול חלב אחרי בשר או צריך לחכות שש שעות זה מחלוקת הראשונים ויש פנים לכאן יש פנים לכאן אנחנו לא באים להכריע ביניהם רק שאנחנו קיבלנו הוראות מרן ולא זזים מהוראות מרן ימין ושמאל יש איזה פוסקים שעושים שלוש שעות כמו איזה פשרה עושים מרן כותב שש שעות רמה כותב שעה אחת הם עושים יאללה חצי ואז אין קשרה הם עושים שלוש שעות. יש איזה סמוכים לזה בדברי הפרי חדש, אבל אין לזה טעם כל כך אמיתי, אלא או שיחמיר שש שעות, אני לא מדבר על ספרדים, ספרדים חייבים או כמו מרן, אין מה לדבר. אבל לגבי בני אשכנז, הם אולי מעקר הדין יכולים לסמוך על דעת המקלים, כיוון שגאוני צרפת וגאוני אשכנז התירו. אבל הם רוצים להחמיר, תבוא עליהם ברכה ויחמירו גם כשש שעות. ינהגו גם כן הם שש שעות. אלא שאמרתי, בשעת הדחק, מחמש שעות ומעלה, יש מקום להתיר, ולדידן, מחמש שעות וחצי ומעלה, אפשר להתיר. וכל שכן, אם זה עוף, שזה רק מדרבנן, לא סוג כל כך חמור, זה עולה כמו בשר בהמה, יש מקום להתיר. קרה, בן אדם אכל בשר. ואחרי שהוא יצא מהבית, אחרי שעה, שעתיים, טעה ולקח בידו את דבר שיש בו חלב, וברך עליו שהכל יהיה בדברו, או גבינה, או דבר שיש בו חלב, מאכלי חלב. בטעות, אחרי שברך שהכל יהיה בדברו, נזכר, הוא אכל בשר. עכשיו מה יעשה? יטעם, כזה שראה ברכה לבטלה, או לא יטעם, פני שזה אסור, יגיד ברוך שהכל בכתב על המחל וגמר. מה זה? לכאורה זה תלוי במחלוקת הפוסקים. אם אסור ברכה לבטלה זה מהתורה אסור, או מדרבנן. קראנו היום, לא תשא השם משם אלוהיך לשם. אסור אדם לברך ברכה לבטלה. דעת הרמב״ם של דברים כפשטן. כיוון שהגמרא דורשת את זה מהפסוק. לא תשא השם משם אלוהיך לשם, וכאן שכל המברך ברכה שאינו צריכה עובר בלא תעשה. כך גמרא בברכות למד ג'. וכך פוסק הרמב״ם, שזה דאורייתא. אם דבריו ביד החזקה קצת כתומים, לא כל כך ברורים, המגן אברהם הביא שזה דאורייתא. ואלי הרמב״ם דוחה אותו, אומר, לא, אין שום ראיה משם שזה דאורייתא. יש מחלוקת בפירוש דבריו, אבל דבריו מפורשים בספר פאר הגדול, בתשובותיו, כותב במפורש, מי שיברך ברכה לבטלה עובר בלא תעשה מן התורה וחיה מלכות, כותב זה במפורש. והוא לא הראשון שכתב את זה, זה דעת שיטת הגאונים, כך כתוב רפנטור גאון כותב בתשובה, שם מדבר לעניין תציות של פשטן, הוא אומר מי שיברך עליו זה ברכה לבטלה וחיה מלכות מן התורה. וכך כותב ראש העדה גאון, כך כותבים רב צמח גאון, כמה מהגאונים הראשונים. והרמב״ם תפס את השיטה שבהם, ופירש דברים כפשטן. לעומתו, דעת התוספות בראש השנה דף מ"ג, שהפירוש של הגמרא הזאת זה דרך אסמכתא בעלמא. פירוש לא תישא השם משהו בדרך הלשער, זה אדם ככה אומר שמשה הקדוש ברוך הוא ככה סתם בחינם. אבל האדם שמברך את זה ברכה, ברוך אתה השם, מברך אותו. אפילו שברכתו זה ברכה לבטלה. אבל מה עשה מסכן? תחת כל ברך את הקדוש ברוך הוא. אלא שעבר עשו זה רבנן. לא עשו מהתורה. והפסוק הזה אסמכתא בעלמא. זה דעת התוספות, זה דעת הרשב"א, זה דעת הנתבע, כמה מהראשונים ככה סוברים. עכשיו, כשיש בזה, יש לנו מחלוקת בדבר. האיש הזה הוא בירך על גבינה שהכל נהיה בדברו. ודעת מדעי מה שיש בזה עבירה מן התורה, אם הוא לא יאכל. אם לא יטעם, עושה עבירה מן התורה, דעת הרמב״ם. ומרן פוסק כמו דעת הרמב״ם. מרן בסמר שתואר, סובק את דעת הרמב״ם, שזה דאורייתא. אם זה דאורייתא, זאת אומרת, עדיף שתטעם מעט כלשהו, כדי שלא תעבור על סוד דאורייתא. אם אתה תטעם, מה תעשה? לכל היותר, סוד דרבנן. לכל היותר, מה יש בזה? אדם שאוכל בשר ואחר כך אוכל חלב, זה לא סוד דאורייתא. זה סוד דרבנן. למה מה שעשו מדאורייתא, כשהם מעובבים ביחד. אבל אוכל בשר ואחר כך אוכל חלב, זה רק סוד דרבנן. ולעומת זאת, אם אתה לא תאכל, אתה עובר עליו, לא תשא השם שעולה חלשה, מדאורייתא. עדיף שתטעם, תרוויח שלא תעשה בך לבטלה, אם לא שאתה בסוד דרבנן, זה סוד דרבנן בעלמא. זה לא עוד אלא, זה לא סוד דרבנן מוחלט. אם היה סוד דרבנן מוחלט, לא היינו מרוויחים שום דבר. למה? שהרי כל האוכל, דבר שהוא אסור, אפילו דרבנן, אסור לברך עליו. אז מה ירוויח? הוא לא יתקן כשהוא יאכל, לא יתקן את הברכה שלו. אתה ברכת על דבר שהוא אסור דרבנן. אבל כיוון שזה שנו במחלוקת, ויש פוסקים, כמו שאמרתי, גאוני אשכנז וצרפת סוברים, אחרי שעה אפילו מותר. וכן אתה נכנסת בספק דרבנן, לא בביצוע מוחלט של דרבנן. בספק דרבנן לכולם. אם כן, ולטעם משהו כדי שתרוויח את הברכה שלך, שלא תלך לאיבוד. קח לך אורז, זה תלוי בדברים האלה. באמת היה מעשה, הרב נכון לאברהם, רבי אברהם אלקלעי, מספר שהוא בעצמו קרא לו המקרה הזה. אחרי 3-4 שעות, טעה ולקח קצת גבינה, ואחר כך נזכר, לפני שיטעם, נזכר שהוא אכל בשר לפני כן. אז מה יעשה? הסתפק מעט בדבר, ומסקנתו הייתה שיטעם משהו. אמר שזה יטעם, הוא השווה את זה למה שיש מחלוקת באחרונים. אדם שנמצא ביום תענית, תענית ציבור, 17 בתמוז, 10 בטבת, תענית אסתר, והנה זה תענית ציבור, באותו היום שכח, והיה בפניו סוכריה או ביסקוויט אחד, ורק בורא מיני מזונות. ונזכר, יום תענית, מה הוא יעשה? כתבו, רוב הפוסקים הסכימו שיפעם משהו. גם שם יש מחלוקת גדולה, אבל המסקנה היא, יפעם משהו כדי שתחול ברכתו ולא יהיה ברכה לבטלה. וכיוון שהוא אוכל דבר מועט, לא אכל כזית, רק יכול לברכה שלו. לכן יכול לומר גם כן עננו, יכול לומר הכל. כאילו לא הפסיד את התענית שלו. עדיין התענית, הוא ימשיך את התענית שלו. אבל יטעם משהו רק בשביל שתאכול לברכה שלו, ולא תהיה מכסה ברכה לבטלה. אז הוא הביא את המחלוקת הזאת, ומסקנתו הביא שרוב הפוסקים סוברים להקל, אז לכן הוא השווה את זה לשם. אבל יש תוספת לטעמו של הרב, לחזק את הטעם שלו, לפי מה שלנו הסברנו, שכאן גאוני צרפת ואשכנז סוברים בכלל שמותר אחרי שעה. אם כן לכן, בצירוף הסברה הזאת, בוודאי שיש גם כן עוד מקום להקל. ובפרט אם נאמר שעשו דאורייתא יש בברכה לבטלה, בצירוף כל הדברים האלה יש מקום להקל. כיוצא בזה כותב בסדר חמד, אחד היה באמת בשבוע שחב עוד שעה באב, שכח, והביא מישהו לפניו איזה אוכל של בשר. הוא שכח, ברך שהכל נהיה בדברו, בא לקחת קצת בשר, ונזכר, רואי, זה יום שבוע שחב עוד שעה באב, לא אוכלים בשר. גם כן, נסכים שמותר לאכול, יטעם משהו, יש טעם מעט, זה יהיה לו שמחה, כל העצור שלו לאכול בשר, אפילו שהבשר יביא לי זה שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל כאן הוא אוכל חתיכה קטנה כדי שתחול הברכה שלו, אז זה נקרא שהוא כבר יהיה שמח, מי שאוכל חתיכת בשר כל כך התחיל לאכול מהשמחה, איזה שמחה יש בזה. הוא עושה רק כדי שלא יהיה ברכה לבטלה. בכלל תראו, שם יותר קל, שם זה רק מנהג, שם בכלל אין שם אסור. כי האסור הוא רק משעודת המפסקת, אבל בכל השבוע עצמו שלא אוכלים, בראש חודש שלא אוכלים, זה רק מנהג בעלמא. זה מנהג, בוודאי אפשר להקל, יותר מדבר שיש לו מעוגן בהלכה. يعني هي خلاف مسألة حكاية الأحلام. أنتوا ما مش مسعودة ده مش مسعودة ده أكيدنا هبتلوش مسعودة على مسعودة مش شعوب تماريخ وأرمام زي ما وقال بعد خالد رضي بس من هذا العلم. لكن ببداش السماء مسألة أكيد. أبل فوق جم فوق في شعباتي بتروح شي سنو دعات جوني الصفات بأشكناز ويشانو جم كان هتروح زي شعمر هراب شي كبس زي ربنان ويشتخل دعات هرمام زي دعوريتا هالسور شي بالخربة تلا كل السنزيمة هذا يطعم تبار تيب كل شيء هو رك شيء يقول تحول بركة كي أسود هذا ما عودت معنا مزين بلو بركة أفيدو كل شيء هو إن شعور لعلين هنا عام عودنا مزين بلو بركة لكن كش طعم كل شيء هو هذا حاله بالخدو هكذا بس لو ما يفرش جو استمعي مش مشكلة بتجدهم ذي كبير سخر على فيرشة سبب دبير عود معاد بعنيان أخال جبينة المتال لأخول بسار كبار ذكرتي بكتور محلوكة البوسكيم شيه شمريم بزو جبينة يشنا على كل حدش مستثيم شعاعة زي ما شكتاب السفر بين شحاج كخب من الهاجين إسلام دعينو يبزوت لمشال جبينة بس ثلاثة حدشين كشابة ثلاثة حدشين كمبان بعيرك مدبرين هذا صريح حكوت ثلاثة شعود يبزو أربعة حدشين أربعة شعود يبزو شش حدشين هل شش شعود يتير من شش حدشين لا يتير لا مستفيم شعود كي لقي يترطو ما أشير بسار أخر بسار حكا شش شعود وخير حكا خلاب بخي أجبيني يتير حمورا بدأ يتير كلا لخير ما دخل عد شش شعود إن زي شش حدشين شش شعود أبل يتير من زي بسيك لحكو زي اللي فيها النهجيم دا أحمير أبل كفي شهراب بعثمهم ذي شير بي دامو من شعياء أبن الدين بحبرون ريا ولخو باب بيرشلايم لحبرون حبرون لرشلايم هيا قوان عطو بالحفيد بكبال كان هو عطمو خورا فعيد شبيرشلايم نهجيم لعلام أخرين جبينا أحر بسار إيه بسار حق جبينا ولو محاكم كلال لو محاكم كلال أفلو شعاعة حتى محاكم مش وصل حكوت مكسيموم شعاعة دي حكي أفلز جم كذي حمراء كي مثال دينا قمارا لو كتب شم لبا كتب أخر بسار ريو خال جبينا أخذ جبينة وتالي يقول بسار كخلا شوية جمرة الزمن أنا لعشت حمرود وشي ما عشت حمرود لما كتوبة جمرة كخستان بخي جمرة مدبي دفكة جبينة ركا بلو جبينة كشا لما كتجد جمرة دفلو يقول اثنين بديدة تجد أخذ جبينة كشا شش عود أخذ جبينة ركا لا كتوبة جمرة دولين كايدة لكي انسى فيك شمدينة تلمود كمبادي شو بعدها فذا شي دي متار إلي شو محبيرين بتول حمراء لا بتول شيء مسوريش إذا كحد دين زي التابع كارا حمراء سيلا مهرام من روتنبورغ ببيئين من روتنبورغ ربوش الهروش ومهر بمحر فيه عيت رؤية نشيم مش محمرين بلو أخليم بسارة حريق فينا كدوش أخوي محولي كأخو أمير كدوش أخوي محولي شايت إذانو تام كي حسو شنوم كافي كروسين كمؤمنين محر كم على التلمود التلمود كتوب خارج فينا ما تلقى البسار ما تم محمرين معد ماش كتوب التلمود هيك دار تام للحوبا اتشوفها محفيرة لي شباتي اللي يكون بسارة حريه جبينه رأيتي حكى شيء ايش بين الشنايم شدي حتى يكون جبينه وتاش عان كبرين زهير ومحمير على سميش لو اخي كيش ايش ادم مش لو اللي كذيب مش نايم شنايم شدو لو كوكا خمين بفيدر من هاعوز هذا خير يقول كروس مكريم كهيلة بلي سفك هذا خير نبقى تاش عان كبر زهير لو اخي بسار بهما عاد شعبو شعب أبعد بسرع عوف أنينو محمير فليش بسرع عوف ذلك من ربنان ثم محمير رحوش حشش على حكا شمين شاب بين الشناي زي ما شهران مسافر على اسمه أما لما هي مكدب حشف في ذي بينوت فليه مش كتوب التلمود بمدام باش حشف بذاته شاني رتي لأحمير نجد التلمود زي لو نخس بالسخل شدي ورتي لعشر حمرات نجد التلمود إيه مش إذا هو مأمين بالتلمود مأمين شي زي متار أبل يقول ثلاث شهور تياك ذي جدير لعثمي طبعا أنا برخا أبل هو لو مكبر مش كتب التلمود ذي بينوت ذا في كرسوت أتا كوفين بتغشو بعرفين أتا لو مأمين بحق مئة التلمود كيفيش كتب الرمام لك دا موتور الفروش المشنيون أحريش إن احتام التلمود إن شوم أدام بعلام قول شو بقيوريهم يخشي وخال حلوك على التلمود ماش نفسك على خب التلمود ذي كده ذي معسيو تيذي كشف حاسو جنوب حشينا لبينوت حيلا بحال كيلو هو لو محشيف ماشي بسك عداي دولو منيع حدعته بسموح بسك الحكمية تم كيكتب زي كتب مهرشال ربيش نمو دوريا وكتب بتوريه بيوتير كليم المشال يرشانو نحن بشبوع شحابة شعب آب أسول لي اترحيت لو لي اترحيت زي منهاج نمار أسول يستفير لكبار من دينة ترموت كتب بمشنا كن أسول يستفير أسول يخبس بقديم دلبوش بقديم مخبزين بشبوع شحابة شعب آب نجيت شبوع شحابة شعب آب هي بيوم شتشي ما هدين أحريت 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 يوم شتشي يوم شون شني شتشي وداشي زي أسول أبل ما هدين أحريت זה מחלוקת. רבה שמעון גמליאל אומר, כל אותו השבוע, בשבתי כמסותה, חגה, חודשה ושבתה. כל השבת כולו אסור. רבי מאיר אומר, לפניו אסור, אחריו מותר. והגמרא פסקה הלכה, כמו רבי מאיר, שרק לפניו אסור, אחריו מותר. אומר, ראיתי איזה אנשים שנוהגים, שגם אחרי תשעה באב, ממשיכים את אותו השבוע באסור של תסבור כניסה. ואני אומר שזה מינות, ואסור להם אסור להם להחמיר. כבר שהגמרא פסקה בסירוש, הלכה כאילו במאיר. מה אתה רוצה להחמיר? רוצים נגד התלמוד? זה מה שכותב מהרש"ל, רבי שלמה דוריא, בים של שלמה. אבל האחרונים חלקו עליו, תורי זהב, מגן אברהם. אם אדם מחמיר ולא מורה לאחרים לאסור, מה אתה רוצה ממנו? הוא רוצה, הוא מודה שזה מותר, רש"י, התלמוד כתוב, טוב, אני מאמין. אבל אני רוצה להחמיר בשביל חורבן בית המקדש, כואב לי החורבן בית המקדש, הוא מסכים בוכה עדיין חורבן בית המקדש. גמר תשעה באב, אבל העיניים שלו עדיין דומעות. אני עד מסכים. אז אני רוצה לנוח לו ללבוש בגדים מכובסים, מגועצים, כמו שכבר עבר האבילות שלו. אז רוצה לגמור, מה יש לטבע חורבן בית המקדש? זה לא אסור. וכן לכן אומר, יכול לעשות חומרה, אם הוא לא מורה לאחרים. כשאדם מורה לאחרים זה חמור מאוד. זה נקרא שמו זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? כל מי שחולק על התלמוד, זה נקרא שמו זקן ממרא. כמו למשל, שיש בגמרא גדולה בזוגיש. רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא האמורה, שהיה נכדו של רבי יהודה הנשיא רבינו הקדוש, שחבר את המשניות, הוא ובית דינו, הוא הסנהדרין של עמו, הסירו את השמן, שמן של גויים. בזמנו, 100 שנה לפני החורבן, תלמידי בית שמאי ובית הלל גזרו על פיתן, שמנן וינן משום בלותיהם. אסור להרחיק את ישראל מאומות העולם, גזרו שאסור לקנות שמן מגויים. למה? מפני שהם מרתיחים אותו כדי לזקק אותו, מרתיחים אותו בכלים שלהם. והכלים שלהם, הם משאירים בהם גם נבלות נוספות, גם כל מיני דברים. לכן אסור להרחיק, כלומר, בצד הדין זה לא אסור. למה? סתם כלים אינה בן יומן. מי אמר לך שבאותו היום בשל בו נבלות נוספות? סתם כלי אינו בן יומו. לכן מצד הדין לא צריך לעשות. אבל בשביל הרחקה יתרה, באו וגזרו שעשו לקנות שמן מגויים. אחר כך בדק לבודה הנשיא, האמורה, לבודה נשיאה, גמרא קורא אותו, בדק בכל תפוצות ישראל, ראה שלא יכולים לעמוד בזה. כולם קונים שמן מגויים. לא פשט האסור הזה ברוב ישראל. מפני שלא היו אז תעשיות של שמן על ידי יהודים, כמו שיש היום ברוך השם, כי כולם היו קונים מגויים, לא היה מקום אחר. מה, לחיות בלי שמן? אי אפשר לחיות בלי שמן. אז כשראה ככה, אסף את כל הסנהדרין, אף על פי שזה דבר גזרה של יח דבר, וזה חמור מאוד, מה שהם גזרו, גזרו את זה, עמדו את זה עד נפשם. אפילו אחי, כיוון שלא פשט מסורו בכל ברוב ישראל, עמד והתיר את השמן. ושמח על מה שכתוב, במהרה אתם נערים, ואותי אתם פובעים, הגוי כולו. כלומר, אם הגוי כולו יכול לעמוד, עם ישראל כולו יכולים לעמוד, רבו ככולו. אם רוב ישראל יכולים לעמוד בגזרה שגוזרים חסמים, רשאים חכמים לגזור את הגזרה. גזרה נוספת על סורי תורה. סורי תורה אין מה לדבר. מדברים גזרה נוספת, משום סייג לתורה, כיוצא. אז על זה אומר, אם רוב ישראל יכולים לעמוד בגזרה, רשאים לגזור. ואם לא, אין אותם חכמים רשאים לגזור. ואם גזרו, אין גזרה מעלה כלום, לא מעלה ולא מורידה. כאילו לא אמרו כלום. כן לכם בשביל זה, כיוון שהוא בדק וראה שאותה גזרה לא יצאה לפועל ורוב ישראל לא יכולים לעמוד בה, חמד והתיר את זה. אחרי שהתיר, מספר את הגמרא, ירושלמי. פעם אחת שמואל החינה, שהיה חברו של רב, עשה איזה סעודה וקנה שמן מגויים, אחרי שבטל האסור, נגמר. אז קנה לך תחנה שמן של גויים ובשילו את המאכלים שלהם הכל בשמן ההוא. כשהגישו את זה לפני רב, לא היה אוכל. למה הוא עדיין היה לבוא סולד מהאסור של שמן של גויים? לא נתן לאכול. כשבאו ספרו לו לשמואל, תראה, רב יושב על השולחן ההוא ולא אוכל. בא ניגש אליו, אמר לו, לאכול. ואם לאו, חס ושלום, אני קורא עליך זקן ממרא. אני אכריז עליך, לא שהיה אחד. היה רב, היה גדול הרבה ממנו בתורה. היה רבה שכל בני הגולה. אף הפיקר אמר, על ידי כך אתה מתאים אורך בלב העם. רואים שאתה לא אוכל, אז נגמר, נגידו שמאמנה, יש חורקים על ודה נדאג, יבטלו עוד פעם, יתחילו עוד פעם מחלוקות בישראל. לכן, אכול, ואם לאו כתיב נערך זקן ממרא חס ושלום. זה מה שכתוב בירושלים. זאת אומרת, גם אדם שרוצה לעשות חומרה, זה חומרה שלך בתום לבבי בקרב ביתי. בבית שלי, אף אחד לא רואה אותי, עשי חומרות, מה שאני רוצה. אבל בפני רבים, אני עושה את החומרה, ואנשים מבינים שאני אוסר את זה, הנה עובדה, לא אוכל. כשכולם אוכלים, הוא יושב. כתוב שם בין היושבים, עמוד בין העומדים, אכול בין האוכלים. והוא משנה מכולם, כנראה שהוא סובל שזה אסור. לכן, אם זה דבר שהוא, כמו שאמרתי, עניין שחריף, הוחלט שזה מותר, אינו רשאי להחמיר על עצמו. אז כל דבר שאדם מורה לאחרים, זה ודאי שזה צריך להביט על זה בחומרה. אבל מה שאדם רוצה להחמיר סתם על עצמו, תבוא עליו ברכה, מה יש? אז גם כן פה, אם אחד מורה לאחרים, ופה המנהג, כפי שאמרתי, שאוכלים בשר אחרי גבינה, והוא מורה לאחרים שאסור לאכול, עושה שלא כדין, עושה שלא כהוגן. פשט המנהג פה, כדעת התלמוד. מה אתה רוצה לחלוק על התלמוד? אי אפשר לחלוק על התלמוד. יש להוסיף עוד דבר. מרן בקסם משנה. מרן בקסם משנה בפרק א' מהלכות תרומות על הכבב. שם מביא גם כן איזה עניין קרוב לזה. והוא מסייע מהירושלמי. שם מדובר כך. דעת הפוסקים שאנחנו הולכים בעקבותיהם, ובכללם הרמב״ם, בפרט בהלכות תרומות ומעשרות, הוא המוציא והוא המביא. כמעט אין לנו פוסק שיכלול את כל דיני זרעים בהלכות תרומות ומעשרות בארץ ישראל כמו הרמב״ם. והרמב״ם כותב כך: מי שקונה פירות מגויים ונתמרחו על ידם, שעל פי הדין כשמה נגמר המלאכתם, כגון מלאו את הארגז תפוזים, מביאים את זה לשוק. מלאו את הארגז ענבים, מביאים את זה לשוק. וכן כל מיני פירות, זה כשמו נגמר המלאכתו, הוא תלש מהמחובר, הוא הכניס אותם, הכניס אותם בתוך הארגז, והביאו אותם לשוק, למכור אותם. כיוון שנגמר המלאכתם על ידי גוי, פטורים מתרומות ומעשרות. לא צריכים לעשות תרומות ומעשרות. זה כותב הרמב״ם, הוא עדיין בירקות, כל ירקות שהם. לא תחשוב דווקא ירקות שרואים לאכילה בצד עצמם, אפילו ירקות שלא רואים לאכילה. נגיד למשל זיתים, או תפוחי אדמה. זיתים לא אוכלים אותם כמו שהם, צריך לקחת אותם מיהודים בביתו, לשים אותם במים, שלוש, ארבע פעמים, עד שילך המרירות שלהם, ואחר כך כובש אותם במלח, עד שנעשים טעימים, יכולים לאכול אותם. או תפוחי אדמה, מי אוכל תפוחי אדמה חיים? צריך לקחת אותם, לקרב אותם, לבשל אותם. אז זה כל זה חסר עדיין. זה לא נקרא שמו חסרו מטל אבו. הפרי כבר נגמר, הבשיל, הוא מוכן, זה נקרא שמו מרוח. אז אחר כך זה נקרא שמו נגמר מלאכתו על ידי גוי. ואתה כשקונה אותו ממנו, פטור מתרומות ומעשרות. זה דעת הרמב״ם. אבל יש תוספות במסכת מנחות המחד, שעל פי זה בא אחד מהרבנים באשכנז, שמו היה, קראו לו הגאון רבי יוסף אשכנזי. היה חתנו של בעל הפרישה, פרישה ודרישה, וביהושע פלקה כהן. הוא היה חתנו, בא לארץ, זכה לעבור לארץ ישראל, הוא בא בצפת. זה היה בדורו של מרן. מספר מרן, שאותו חכם, הוא ראה הרעבן שאוסף. בדין הזה עצמו, שהרמב״ם מתיר, אומר שכבר נגמר מלאכתו על ידי גוי, ופטור בתרומות ומעשרות. אתה רואה, כתוב, ראשית דגניך, תירושך, יתהריך. אבל זה דגן של גוי, תירוש של גוי, זה התורה פטרה אותנו. כן, סובר הרמב״ם שפטור. בא הרב הזה, והוא מצא תשובת הרעבן, רבי אלעזר בן נתן, אחד מגאוני אשכנז, שהוא מחמיר מדרבנן. הוא אומר לו, אפילו שזה פטור, מסכים להרמב״ם שזה פטור מהתורה. אבל הוא אומר, יש הוכחה מהגמרא, גזירה משום בעלי כיסים, כך כתוב בגמרא במנחות סמ"ח. אבל יש לפרש אותה כל מיני פירושים, יש כל מיני פירושים שאפשר לפרש את זה. גם מהגמרא הזאת אין שום הוכחה. והרמב״ם ידע את הגמרא הזאת, בכל זאת התעלם מהגזרה הזאת שהוא חושב עליה. אז הוא ראה שהרבן אוסר, הוא בא והתחיל להסית את האנשים, ראה שכולם נוהגים להקל, הוא אוכלים בית, אומרים, מה זה, אוכלים טבל, בר מינם, זה אבון, זה ככה, שידעתי את האנשים שעשו תרומות ומעשרות, ונחלק העם בשתי מעלות. אחד אומר, אתם אוכלים טבל, אחד אומר, אני לא אוכל טבל, זה אוכל אותי, אני הולך אצל אבא שלו, אומר לו, אני לא אוכל מהפירות שלך, זה פירות שלך של טבל, וזה אומר לו, אתה בעצמך טבל, ולא, מתחילים לזכותך, מתחילים לעשות מחלוקות. בקיצור, אסף מרן, הבית יוסף, אסף את כל גאוני צפת, ואז היו 200 רבני צפת, 200 רבנים, כולם גדולים, בעלי שיעור קומה. אסף אותם כולם, ישבו על מדוכה זו, ועשו חרם. כל מי שיעיד להפריש תרומות ומעשרות, מטהרות שהתמרחו על ידי גויים. מפני שבא לחלוק על דברי מרן, על דברי הרמב״ם, שהוא מרא דאתרא, שכבר נהגו על פיו, וכבר פשט המנהג על פיו, ובא זה ועשה דברים חדשים, ושל עולם עבוד השם, עשו חרם. מי שיעשה תרומות ומעשרות, נכשל חס ושלום בחרם. הוא מחמירים, לא מכן. אפילו הכי גזרו עליו חרם. וגם כן, מה הראייה? מאיפה הראייה שלו? מהירושלמי הזה. אכול, ואליו כתיב נערך זקן ממרא. שעובד דברי הרמב״ם, שהוא מרא דאתרא, נקרא שמו זקן ממרא. ולכן חס ושלום נכשל בחרם. ומילא כששמע מסכן החכם הזה, כתב רפואי ידיו, זה כבר שתק. לא יודע מה שהוא עשה בבית שלו, אבל חדל לדבר עם האנשים. מה? על ידי כך נפס נגדר הפרצה הזאת, ישראל כולם סומכים ברוך השם, כל אחד אוכל מחברו וכיוצא בזה. אז עכשיו עוד פעם בזמן האחרון, בעשרות שנים האחרונות, בבני ברק חזרו, כמו שכתוב, חוזר ונעור עשו. זה לא פסח, אבל עשו חוזר ונעור. והתחילו לנהוג נגד דעתו של מרן, ולא פחדים מהחרם של מרן, זה מתפלא מאוד עליהם. לעשות חסידות. גם אם תאמר שחייב, חייב מדרבנן. ובלב הכי, כל דיני תרומות ומעשרות בזמן הזה זה רק מדרבנן. וגזירה של מרוח זה גם כדרבנן. גזירה לגזירה לגזירה. והם הולכים ומחמרים על עצמם בשעה שיש חרם חס ושלום. איזה חומרה יש בדבר הזה? צריך לסלק, להתרחק מהם 400. הכל מי שעושה, אנחנו יודעים בבירור שהוא עושה, להתרחק ממנו 400. שאפילו נדוי, אסור לעמוד בתוך 400 שלו. איך אפשר לצריף אותם לעצרה ולשבת אחד איתם ולמוד אחד איתם? איך מעיזים לעזור נגד מרן? פשוט מאוד, לא מודעים בבעיה. אם היו מודעים, פרט הפרדים שלנו, אנחנו קבלנו הוראות מרן, וזוזים לדברי מרן כלל. וכל שכן, שכל גאוני צפת, כולם, אין בדין יכול לבטא בדין חברו, אלא כגדול ממנו בחוכמה בבניין. יכולים היום להתמודד עם דורו של מרן, דור דעה, אותם גאונים, כמו המביט, כמו מהרשד"ם, כמו רבי שלמה אלקבץ, כל אותם הגאונים שהיו שם, כולם היו ושמחו, שמחה מרבי יעקב ברב, רבו של מרן, כולם שמח אותם, רבי חיים ויטה, ארי, כל אותם שהיו באותו הדור בצפת. איך יעיזו לעשות לבנם? פשוט מאוד, או מחמת חוסר בורות, חוסר ידיעה, לא למדו את דברי הכתוב משנה הזה. אבל מי שיודע על זה חייב להיזהר. הוא מצווה להזהיר אותם, מסכנים שלא יקשרו. מי שעובר על חרם ושוגה, גם כן זה חס ושלום, זה מכשול. אז לכן צריך מצווה לפרסם את זה. אני אמרתי שאומר, צריך לזכות את האם עליהם שם, זה שאני אמר, אז מה חפש מה שכוי ידיר, תראה וידיר.